طول صغير خوش عشوي آواز وعدتي بهياني.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. יום שלישי פעמיים כי טוב, י' בסיוון תש"פ, מסכת שבת, דף פ"ח. אתם מאזינים לרדיו קול חי המשדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM. וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה עליכם בסייעתא דשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו קול חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. הזמן קצר והמלאכה מרובה, עוסקים אנו במתן תורה, בדפינו היומיים, במסכת שבת, ולכן מיד מיד שמים אנו את פעמינו אל בית המדרש ונושאים תפילה. יהי רצון מפניך, אדוינו אלוהי ולא אבותיי, שלא יהיה רע דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי ולא אומר אל תמת האור ולא אל תאור תמת ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר. ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. כתב השלה הקדוש. מה טוב כשפותח הספר יאמר, הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה, ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשא בריחו ושכינתי. הנה סדר שעתנו היפה בעזרת השם ובישועתו, שעה של קורת רוח, של תלמוד תורה שהיא כנגד כולם. פותחים ממצווה אחת מהתורה שבכתב, מתוך התרי"ג מצוות על פי ספר החינוך. לאחר מכן הפרק המקדים והפותח את שיעור דפינו היומי בתורה שבעל פה, פרק השינון, הסיכום והחזרה, עם מתן תשובות לשש השאלות לשינון, סיכום וחזרה ששאלנו אתמול בסיום השיעור. לאחר מכן נגיע לתורף העיקר העניין שלשמו התכנסנו, תלמוד תורתנו בדפינו היומי, דף פ"ח במסכת שבת. לאחר מכן שאלות לשינון, סיכום וחזרה, פנינתנו שונה הלכות, משנתנו היומית בסדר זרעים, בלומדנו את המשניות שאין עליהם גמרא כדי להשלים את השס כולו בעזרת השם ובישועתו, וחותמים עם משנה יומית קביעותה, מסכת קריטות שבסדר קודשים. מצווה עין ת' מתוך התרי"ג מצוות שלא לרחם על עני בדין, ושורש המצווה ידוע שהשכל מעיד בהשוויית הדין, שהדבר ראוי וקשר הוא, שנאמר ודל לו תהדר בריבו, ונאמר לו תישא פני דל, שלא יאמר הדיין עני הוא, ואנו מחויבים לפרנסו הזקן ובדין כדי שיתפרנס בנקיות. ואין לו קין על הלב הזה שאין בו מעשה, ועוד שניתן להישבון ונוהג בכל מקום ובכל זמן. זוהי מצווה אחת מתוך התרי"ג מצוות על פי ספר החינוך, וכעת על הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי כהרגלנו בסייעתא דשמיא מדי בוקר, פרק השינון, הסיכום והחזרה, אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, והוא היה דף פז במסכת שבת. בסיום השיעור אתמול, שסיימנו ללמוד את דף פי זין, שאלנו שש שאלות לשינון, סיכום וחזרה. הנה השאלות, הנה התשובות. שאלה ראשונה, אילו ג' דברים עשה משה מדעתו, והתשובה, הוסיף יום אחד מדעתו, פירש מהאישה ושיבר את הלוחות. שאלה שנייה, מדוע משה פרש מן האישה? והתשובה, נסע קל וחומר, ומה בני ישראל שדיבר השם עם המשעה אחת היו צריכים לפרוש שלושה ימים? קל וחומר למשה שמדבר עמו כל שעה. שאלה שלישית, מדוע כעסו מרים ואהרון על משה שפרש מן האישה? הרי הקדוש ברוך הוא הסכים עמו. אומרים התוספות, כי אם לא היה עושה כך מעצמו, לא היה הקדוש ברוך הוא מצווה אותו, כי בדרך שאדם רוצה להילך מוליכים אותו. שאלה רביעית, ניסן שיצאו ממצרים, איזה יום לקו בבחורות ואיזה יום שחטו פסחיהם? והתשובה, לקו בבחורות ביום חמישי ושחטו פסחיהם ביום רביעי. שאלה חמישית, איזה חודש עיברו בשנה שיצאו ממצרים? והתשובה, אייר. והשאלה האחרונה, מה הם חמש מתוך עשר האתרות שנטל יום ראשון בניסן בשנה שהוקם המשכן? והתשובה, ראשון למעשה בראשית ולכהונה ולנשיאים, לעבודה ולירידת האש. אלה המוריי ורבותיי, התשובות לשאלות שלנו לשינון, לסיכום ולחזרה, עוד את אשר למדנו בדפינו היומי אתמול. דף פז, דף פי זין במסכת שבת. וחיית מוריי ורבותיי, וחיית החי וראי, לעיקר בתורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שלישי בשבוע, י' בסיוון תש"פ, עיקר בתורף העניין הוא תלמוד תורתנו בדף פי ח' במסכת שבת. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף פז עמוד א', שתי שורות לפני סוף העמוד, מן המילים תשמה, שישי, שישי בחודש. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה. נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. לעיל בדף פיוו עמוד ב', הביאה הגמרא מחלוקת בין רבנן לבין רבי יוסי, והם חלקו בשני דברים. א', מתי היה ראש חודש סיוון? האם ביום ראשון בשבוע או ביום שני בשבוע? ב', האם פרשו בני ישראל מנשותם יומיים או שלושה? לדעת כולם, תורה ניתנה בשבת. לדעת רבי יוסי היה זה זין בסיוון? לדעת רבנן, וב בסיוון. מקשה הגמרא על דברי חכמים מברייתא, תשמע בו ושמע ראיה לדברי רבי יוסי. שנינו בברייתא שאותו יום שישי, היה שישי בחודש סיוון, וכן היה יום שישי בשבת בשבוע. מבואר מדברי הברייתא שראש חודש סיוון חל באותה שנה ביום ראשון, וקשה לרבנן הסוברים שראש חודש סיוון חל ביום שני. תרץ את הגמרא הנמי גם ברייתא זו כשיטת רבי יוסי היא. ורר את הגמרא את כוונת דברי הברייתא ושואלת, שישי למאי לעניין מה קינתה הברייתא את אותו יום כשישי, משיבה הגמרא מחלוקת המוראים בעניין הזה. רבא אמר, היה זה יום שישי לחנייתן במדבר סיני, שכן באלף סיוון, שחל ביום ראשון חנו שם ונמצא שיום וף סיוון חל ביום שישי בשבוע, היה היום השישי לחנייתן במדבר סיני, אך לא היה זה יום שישי למסעה מרפידים, אלא יום שביעי שכן יצאו משם בשבת. רבא חבר יעקב אמר, היה זה יום שישי אף למסען מרפידים, שכן באותו היום שיצאו מרפידים הגיעו למדבר סיני, דהיינו ביום ראשון ונמצא שלא נסעו בשבת. ומבאר את הגמרא את יסוד מחלוקתם. וכמפלגי נחלקו רבא חבר רבא בשבת דמרה. מהם מצוות השבת שנצטוו בני ישראל קודם מתן תורה במקום ששמו מרה? שם היו קודם לביאתם לרפידים. וכדי לבאר היטב את דברי הגמרא בסמוך, יש להקדים ולפרש את סדר מסעם של בני ישראל במדבר מיציאתם ממצרים ועד מתן תורה, כפי שמתבהר מן המקראות וסוגיות הגמרא. למרות שסדר הדברים מוסכם על הכל, מכל מקום מניין היום בשבוע שבו חל כל אחד מהמאורעות זה לשיטת רבי יוסי. אבל לחכמים צריך לומר שיברו חכמים את חודש אייר, כמבואר בהמשך העמוד, או שפסח חל יום אחד מאוחר יותר, כמבואר בברייתא לקמן בדף פ"ח עמוד א'. אם כן, בתדווה בניסן יצאו בני ישראל מרמסס שבארץ מצרים, ביום חמישי בשבוע היה, ובו ביום נסו לסוכות. כנאמר, וייסו מרמסס בחודש הראשון, ב-15 יום לחודש הראשון. מסוכות נסו לאיתם מאיתם עד לפני פי החירות, וערך מסעם זה 3 ימים. ביום הרביעי הוגד למלך מצרים כי ברח העם. ביום החמישי והשישי רדפו המצרים אחריהם, בליל שביעי ירדו לים, ובשחרית עלו בני ישראל, וטבעו מצרים ואמרו את שירת הים. ואותו היום כ"א בניסן היה. יום רביעי בשבוע היה. מים סוף נסו למרה, שם קיבלו עליהם 10 מצוות. 7 מצוות בני נוח, שבת, כיבוד אב ואם ודינים. ממרה נסו לאילים, מאילים לדופקה ומדופקה לאלוש אשר במדבר סין, והגיעו לשם ביום תתוו לחודש אייר שחל בשבת. באותו היום קלטה הצעידה שהוציאו ממצרים והתלוננו על משה ואהרון. ירד להם סלב בערב ונתבשרו בירידת המן למחרת. ביום השישי לקטו לחם יומיים ושבתו שם ביום חב ב' לחודש אייר, ובאותה שבת יצאו מן העם ללקוט ולא מצאו. ביום ראשון חב ג' באייר נסו מאלוש לרפידים, שם ניתנה להם הבאר, ונלחמו בעמלק ושבתו שם בחב ט' באייר. באותו היום, לדעת רבא באותו היום ולדעת רבא חלה למחרתו, נסו מרפידים ובאו למדבר סיני ביום ראשון א' לחודש סיוון. וסדר הימים מראש חודש סיוון ועד מתן תורה כבר ביארה הגמרא ליל בדף פ"ו עמוד ב' בתחילת הסוגיה. אם כן, מסבירה הגמרא את יסוד מחלוקתם של רבא חבר רבא, וכמפלגי בשבת דמרה, מהם מצוות השבת שנצטוו בני ישראל קודם מתן תורה במקום ששמו מרה? שם היו קודם ביאתם לרפידים. ומניין שנצטוו על השבת קודם מתן תורה? דכתיב שכן נאמר בציווי שמירת שבת שבעשרת הדיברות, ספר דברים פרק ה' פסוק י"ב, שמור את יום השבת לקדשו כאשר ציווך השם אלוקיך. מן המילים כאשר ציווך יש ללמוד שכבר נצטוו על כך קודם מתן תורה. אמר על כך רב יהודה, אמר רב בשמו של רב, שכוונת הכתוב היא שחובה עליך לשמור את השבת כאשר ציווך השם במקום ששמו מרה. וטעם הדבר שנאמרו התיבות כאשר ציווך רק לגבי מצוות שמור את יום השבת שבעשרת הדיברות שבפרשת ויתחנן, ולא לגבי מצוות זכור את יום השבת שבפרשת יתרו, לפי שבמרה נצטוו רק על השמירה ולא על הסחירה, אומר רבי אליהו מזרחי. ובמרה נצטוו על כמה ממצוות התורה, כמבואר בברייתא המובאת במסכת סנהדרין בדף נ"ו עמוד ב', 10 מצוות נצטוו ישראל במרה, 7 שקיבלו עליהם בני נוח, והוסיפו עליהם דינים, שבת, כיבוד אב ואם. כמאמר הכתוב, שם שם לו חוק ומשפט. בשבת וכיבוד אב דכתיב, כאשר ציווך השם אלוקיך, ואמר רב יהודה, כאשר ציווך במרה. ובמחילתא נאמר, חוק זו שבת ומשפט זה כיבוד אב ואם, דברי רבי יהושע, ורב לזר המודעי אומר, חוק אלו עריות. משפט אלו דיני אונסין ודיני חבלות ודיני כנסות. ומעתה נחלקו המוראים האם נצטוו ישראל במרה גם על מצוות תחומין. מר סבר רב הסובר, השבת איפקוד. אכן נצטוו שם בני ישראל על מצוות השבת, אבל התחומין לא איפקוד, על איסור יציאה מחוץ לתחום לא נצטוו. וטעם הדבר שלא נצטוו על התחומין, לפי שקודם מתן תורה היו נדונים כבני נוח, כמבואר בזוהר, ולא קיבלו חלק ממצוות התורה, אלא כחומרה באלמה. ממילא נאסר עליהם לשמור את כל מצוות השבת, שהרי גוי ששבת חייב מיתה, כאמור במסכת סנהדרין דף נ"ח, ולפיכך הוצרכו שלא לשמור אחת ממצוות השבת. ובחרו בתחומין שהיא הקלה שבמצוות השבת, שיש בה רק לב ולא קרת. ולפיכך נסו בשבת מרפידים למדבר סיני, ומר סבר רבך הסובר, התחומין נמי איפקוד. גם על התחומין הצטוו ישראל במרה, ועל כן לא היו רשאים לישא מרפידים בשבת. אי אפשר לומר שנסו בשבת פחות מ-2,000 ממש, שכן שיעור מועט כזה אינו נקרא מסע, אלא ישיבה. שהרי מן המקרא שבו איש תחתיו, דרשו חכמים 2,000 ממה לתחום שבת. הם יצאו משם ביום ראשון, ובאותו היום הגיעו למדבר סיני. לתוספות בדיבור המתחיל התחומים אומרים שתחומים הנזכרים כאן אין הכוונה דווקא לאיסור יציאה מחוץ לתחום שנחלקו בו תנאי במסכת סוטה בדף זך, אם הוא מהתורה או מדרבנן, אלא הכוונה לאיסור הוצאה מרשות לרשות, ורשויות הרבים והיחיד נקראים בשם תחומים. ואף שאיסור הוצאה נלמד מן המקרא לייצא איש ממקומו שבפרשת המן, מכל מקום ייתכן שנצטוו על כך מקודם לכן במראה או לאחר מכן בהר סיני, אלא שנכתב דין זה בפרשת המן משום שיש לו שייכות לדיני המן, כשם שמצינו שנכתב שם הציווי להניח במשכן צנצנת מן למשמרת לדורות אף שלא נצטוו על כך, אלא לאחר שהוקם המשכן בשנה השנית לצאיתה ממצרים. מקשה הגמרא על שיטת רחמים תשמע בואו שמע ראיה לדברי רבי יוסי ושלא כחכמים, שנינו בברייתא, בחודש ניסן שבו יצאו ישראל ממצרים ב-14 לחודש שחטו את פסחיהם וב-15 בחודש יצאו ממצרים ולערב לקו הבכורות של מצרים. מאחר ונקטה הברייתא שהבכורות לקו לערב, הבינה הגמרא שהכוונה בזה ללילה שאחרי 15 בניסן, דהיינו ליל 16, על כך מקשה הגמרא ליל ערב סלקא דאיתך, וכי תעלה על דעתך שלקו הבכורות בליל 16 בניסן אחר שכבר יצאו בני ישראל ממצרים ביום 15? משיבה הגמרא אל האימה אמור כך, מי בערב לקו הבכורות, דהיינו בליל 15 בניסן. ממשיכה הגמרא בהבאת דברי הברייתא, ואותו היום שבו יצאו ממצרים יום חמישי בשבת היה, יום חמישי בשבוע היה, נמצא שהקריבו הפסח ביודלת לחודש שחל ביום רביעי, ולקחו עשה 4 ימים קודם לכן בעשור לחודש שחל בשבת, שכן פסח מצרים מקחומי בעשור לחודש שטעון ביקור 4 ימים, ולפיכך נקראת שבת שלפני הפסח שבת הגדול, לפי שאירע בנס גדול שבשעה שלקחו ישראל פסחיהם שאלו אותם בחורי מצרים מדוע הם צריכים את השה, והשיבו להם לצורך קורבן פסח שעתיד הקדוש ברוך הוא להרוג כל בחורי מצרים. כששמעו זאת הבחורים הלכו אצל אבותיהם וכן אצל פרעה והפצירו בהם לשחרר את ישראל קודם שימותו כל הבחורים, ומאחר שסרבו לדרישתם עשו הבחורים עמהם מלחמה והרגו מהם עם רב. ככה תוספות בדיבור המתחיל, ואותו יום חמישי בשבת היה. מדייקת הגמרא מדי 15 בניסן חמישה בשבת, מאחר ותתוו בניסן חל באותה שנה ביום חמישי בשבוע, ממילא ראי שיער חדי יער שפטה, ראש חודש אייר חל בשבת, שהרי חודש ניסן לעולם הוא חודש מלא של 30 יום. ונמצא שמאחר ותתוו בניסן חל ביום חמישי, אז למד בניסן חל ביום שישי, וא' באייר הוא בשבת. וראי שיער חדי סיוון חד בשבת, וממילא ראש חודש סיוון חל ביום ראשון בשבוע, שהרי אייר לעולם הוא חודש חסר של 29 ימים. כי כך הוא סדר החודשים מתשרי ועד אלול, אחד מלא ואחד חסר, חוץ מחודשי חשוון וכסלף שפעמים שניהם מלאים, פעמים שניהם חסרים, ופעמים אחד מלא ואחד חסר. מתבהר אם כן מדברי הברייתא כשיטת רבי יוסי, שראש חודש סיוון חל באותה שנה ביום ראשון, וקשיא לרבנן הסוברים שראש חודש סיוון חל ביום שני. מדרצת הגמרא אמרי לך רבנן, יכולים חכמים ליישב את הקושייה הזו ולומר לך, אייר דאי שתה עבורי אברוע, אייר של אותה שנה עברוהו חכמים, שאף על פי שחודש אייר בכל השנים הוא חסר, מכל מקום באותה שנה עברוהו והיה חודש מלא של 30 יום. ונמצא שמאחר וראש חודש אייר חל בשבת, אז ראש חודש סיוון חל ביום שני, וכדברי חכמים. ודרך אגב, השנה, שנת תשפ"א, גם פסח וגם חג השבועות וגם כל התאריכים הללו הם בדיוק כמו השנה. ראש חודש סיוון ביום ראשון. שבת הגדול היה בדיוק באותו תאריך שהיה במצרים, ופסח היה ביום חמישי. עכשיו מוכיחה הגמרא מברייתא שלא עיברו באותה שנה את חודש אייר. תשמע בו ושמע ראיה מברייתא דלא עיברוה. שלא עיברו את חודש אייר באותה שנה אלא חסר היה. שנינו בברייתא ניסן שבו יצאו ישראל ממצרים ב-14 לחודש שחטו פסחיהם, ב-15 לחודש יצאו ממצרים, ולערב לקו הבכורות. מקשה הגמרא על דברי הברייתא לערב סלקא דאיתך, וכי תעלה על דעתך שיצאו בערב שאחר יום 15 בניסן, דהיינו בליל 16? מיישבת הגמרא אל האימה, תאמר כך, מי בערב לקו הבכורות של מצרים, דהיינו בליל 15? ממשיכה הגמרא בהבאת דברי הברייתא, ואותו היום שבו יצאו בני ישראל ממצרים בתתוו ניסן, יום חמישי בשבת היה, יום חמישי בשבוע היה. השלים ניסן, היה חודש ניסן שלם כדרכו, כלומר חודש מלא של 30 יום, ולפיכך הרע ראש חודש אייר להיות בשבת. חסר אייר, היה חודש אייר חסר כדרכו בין 29 ימים, ולפיכך הרע ראש חודש סיוון להיות באחד בשבת, ביום ראשון בשבוע. מתבהר מדברי הברייתא, שלא עיברו באותה שנה את חודש אייר, וראש חודש סיוון חל ביום ראשון, כשיטת רבי יוסי וקשיא לרבנן. קשה לחכמים הסוברים שעיברו את אייר וחל ראש חודש סיוון רק ביום שני. מתרצת הגמרא, אכן אי אפשר ליישב את הברייתא לשיטת חכמים, אלא המני הברייתא הזו שממנה רצינו להקשות על רבנן, כדעת מי נשנית כדברי רבי יוסי, שקעו כאמור הבר פלוקטה של רבנן. מקשה הגמרא מברייתא על שיטת חכמים, אמר רב פאפא תשמע בו ושמע ראיה מברייתא לשיטת רבי יוסי ושלא כדברי חכמים. נאמר בפסוק בספר שמות פרק ט"ז פסוק א', היסו מעילים ויבואו כל עדת בני ישראל אל מדבר סין ב-15 יום לחודש השני. דהיינו, הגיעו למדבר סין בתתוו באייר, ומפורש בהמשך הפסוקים, שבאותו היום התלוננו כל עדת ישראל שהם עומדים למות ברעב, הקדוש ברוך הוא בישר להם שלמחרת ירד להם מן. מפרש את הברייתא, באותו היום שבו באו למדבר סין, שבת היה. והראיה לכך היא מדכתיב בציווי המן שנאמר באותו היום, ובוקר וראיתם את כבוד השם, דהיינו שלמחרת בבוקר יתחיל המן לרדת. וכתיב, נאמר בהמשך אותה פרשה, ששת ימים תלקטוהו, ויום השביעי שבת לא יהיה בו. יש ללמוד מכך שנאמר להם ציווי זה ביום השבת, ואמר להם משה שהמן יתחיל לרדת למחרת ביום ראשון בבוקר, וילקטוהו במשך ששת ימי השבוע. מדייקת הגמרא מדברי הברייתא, ומדי 15 באייר שבתא, מאחר וטו באייר, תתוו באייר חל באותה שנה בשבת, אז ריש אייר חד סיוון חד בשבת. ראש חודש סיוון חל ביום ראשון בשבוע, שכן דרך חודש אייר להיות חסר, בין 29 ימים, וקשה לרבנן, קשה לחכמים הסוברים, שחל ראש חודש סיוון ביום שני. תרץ את הגמרא, אמרי לך רבנן, יכולים חכמים ליישב את הקושייה הזו ולומר לך, אייר דאי שתא אבורי איברוה. אייר שבאותה שנה איברו החכמים, ועשאו חודש מלא בין 30 יום, ונמצא שראש חודש סיוון חל ביום שני. בקשה הגמרא על רבי יוסי וחכמים. אמר לי רב חביבי מחוזנה, בין העיר מחוזה לרבה שיטה שמה בו ושמה ראיה מברייתא, באיזה יום בשבוע חל ראש חודש סיוון בשנה שיצאו ממצרים. נאמר בפסוק העוסק ביום הקמת המשכן בספר שמות פרק מ', פסוק י' ז', ואי בחודש הראשון בשנה השנית באחד לחודש, הוקם המשכן. כלומר, המשכן הוקם באלף בניסן בשנה השנית ליציאתה ממצרים. טענה ושנינו על כך בברייתא. אותו יום, אלף לחודש ניסן, נטל 10 עטרות. 10 כתרים, דהיינו שהיה ראשון ל10 דברים. האחד, ראשון למעשה בראשית, דהיינו יום ראשון בשבוע, שכן באותה שנה חל אלף בניסן ביום ראשון. והמקור לכך שהיה זה ביום ראשון בשבוע מתבהר מדברי המדרש במדבר רבה, וזה לשונו. ביום שהוקם המשכן אינו אומר כאן, אלא ביום הראשון. מהו הראשון? לבריאת עולם. מלמד שאחד בשבת היה. וכך כותב המראב"ד בפירושו לתורת כהנים, שמאחר ונקט הכתוב ביום הראשון ולא בראשונה, משמע ביום ראשון הידוע לבריאת העולם. השני, ראשון לנשיאים, שבו החלו הנשיאים להקריב את קורבנותיהם לחנוכת המזבח. השלישי, ראשון לכהונה, שמאותו היום החלו אהרון ובניו לעבוד את עבודת הקורבנות, ועד אז הייתה עבודה בבכורות. הרביעי, ראשון לעבודה, שבאותו היום החלו להקריב תמידין ושאר קורבנות הבאים מתרומת הלשכה. החמישי, ראשון לירידת האש מן השמיים לשרוף קורבנות שעל המזבח. כמאמר הכתוב בספר ויקרא פרק ט' פסוק כ"ד, ותצא אש מלפני השם, ותאכל על המזבח את העולה ואת החלבים. השישי, ראשון לאכילת קודשים, במקום הראוי להם בתוך המחיצות. היינו קודשי קודשים בתוך מחיצות המשכן, וקודשים קלים בתוך מחיצות מחנה ישראל, כמבואר במסכת זבחים, בדף קי"ב. אבל עד עכשיו היו רשאים לאוכלם בכל מקום. השביעי, ראשון לשכון שכינה בישראל, כמאמר הכתוב, עשו לי מקדש, ושכנתי בתוכם. אבל עד עתה לא שכנה בהם. השמיני, ראשון לברך הכהנים את ישראל בברכת כהנים. התשיעי, ראשון לאיסור הבמות, שמיום הקמת המשכן נאסרו להקריב קורבנות בבמה. העשירי, ראשון לחודשים, שחודש ניסן הוא ראש לכל החודשים, ויום א' בניסן הוא ראש חודש הראשון בשנה. עכשיו מבארת הגמרא כיצד יש להקשות מדברי הברייתא על רבי יוסי וחכמים. ומדרי שיערך דניסן דאי שעת אחת בשבת, מאחר ונתבהר שראש חודש ניסן של אותה שנה, דהיינו השנה השנייה לצאתה ממצרים חל ביום ראשון בשבוע, ממילא יש ללמוד שראש חודש ניסן דאשתקד, של השנה שעברה, דהיינו השנה שבה יצאו ממצרים חל, בארבעה בשבת, ביום רביעי בשבוע, שכן לעולם, חל יום מסוים בשנה, 4 ימים, אחר היום שהוא חל בו בשנה הקודמת. נתניה, כך שנינו בברייתא, אחרים אומרים, אחרים הכוונה לרבי מאיר, ובמסכת אוריות בדף י"ג עמוד ב' מפורש טעם הדבר שכך קראו לו. אם כן, רבי מאיר אומר, אין בין עצרת, אין בין חג השבועות שבשנה אחת לעצרת שבשנה שלאחריה, ואין בין ראש השנה שבשנה אחת לראש השנה בשנה שלאחריה, וכן לגבי שאר המועדים אלא 4 ימים בלבד, כגון, אם חל עצרת בשנה אחת ביום ראשון בשבוע, אז יחול עצרת בשנה שלאחריה ביום חמישי, שכן שנת לבנה יש בה 354 ימים. מאחר וסדר החודשים הוא באופן כזה שחודש אחד מלא בין 30 יום, וחודש אחריו חסר בין 29 ימים. ומכיוון ש-350 יום הם 50 שבועות שלימים, נמצא שהפרש הימים בין תחילת שנה אחת לתחילת שנה שלאחריה, הוא 4 ימים בלבד. כגון אם חל ראש השנה ביום שני, הסתיימו 50 השבועות שהם 350 יום ביום ראשון, אבל עדיין נותרו בשנה זו 4 ימים. ולפיכך יחול ראש השנה שלאחריו ביום שישי. אם הייתה השנה מעוברת, אז ההפרש בין שנה אחת לחברתה 5 ימים, שכן חודש העיבור הוא חודש חסר בין 29 ימים, ומתוכם 28 ימים עם 4 שבועות שלימים, נמצא שנוסף יום אחד על הפרש 4 הימים שבין שנה לשנה. ומאחר ונתבהר שראש חודש ניסן שבשנה הראשונה חל ביום רביעי, אבל לראש יחד אייר מעלי שבתא, נמצא שאלף אייר חל באותה שנה בערב שבת, שכן חודש ניסן הוא מלא בין 30 יום, ומאחר ואלף בניסן חל ביום רביעי, אז למד ניסן חל ביום חמישי, ואלף אייר ביום שישי, וראש יחד סיוון שבתא, ראש חודש סיוון חל ביום שבת, שכן חודש אייר הוא חסר בין 29 ימים, וכאשר א' אייר חל בשישי, אז א' סיוון חל בשבת. וקשיא בן לרבי יוסי בן לרבנן, שהרי נתבהר לאל שלדעת רבי יוסי חל ראש חודש סיוון ביום ראשון, ולדעת חכמים ביום שני. מדרץ את הגמרא, אכן לדעת אחרים לעולם יש בין תחילת שנה אחת לחברתה ארבעה ימים. שכן לשיטתם בכל שנה יש שישה חודשים מלאים ושישה חודשים חסרים בדיוק. ואין פוחתים ומוסיפים עליהם. אבל רבי יוסי וחכמים חולקים עליהם וסוברים שאפשר להוסיף על מניין המלאים או החסרים לפי הצורך. ולשיטתם, בשנה הראשונה לצאת בני ישראל ממצרים היה מניין החודשים החסרים מרובה על המלאים. אלא שנחלקו כמה חודשים חסרים היו. לדעת רבי יוסי שבעה חסרים עבוד, עשו באותה שנה שבעה חודשים חסרים, ונמצא שהיו בשנה זו רק 353 ימים, ומתוכם 350 הם 50 שבועות שלימים, נמצא שיש הפרש של 3 ימים בלבד, בין תחילת שנה אחת לזו שלאחריה, ומאחר ונתבהר שראש חודש ניסן חל בשנה השנייה ביום ראשון, ממילא יש ללמוד שבשנה הראשונה הוא חל ביום חמישי, וראש חודש אייר בשבת וראש חודש סיוון ביום ראשון. לדעת רבנן, 8 חסרים מעבוד, עשו בשנה הראשונה 8 חודשים חסרים, נמצא שבאותה שנה היו רק 352 ימים, וממילא היו רק 2 ימים עוטפים בין פסח של השנה הראשונה לפסח של השנה השנייה. ומאחר וראש חודש ניסן חל בשנה השנית ביום ראשון, נמצא שבשנה הראשונה הוא חל ביום שישי, וראש חודש אייר חל ביום ראשון, וראש חודש סיוון ביום שני. מקשה הגמרא על שיטת רבי יוסי. תשמע בו ושמע ראיה לשיטת חכמים ושלא כדברי רבי יוסי דתניה, שנינו בברייתא דסדר עולם. סדר עולם זו ברייתא המונה את קורות דברי הימים מבריאת העולם ועד בית שני, ונזכרת כמה פעמים בשס. כך נאמר בברייתא. בחודש ניסן שבו יצאו ישראל ממצרים ב-14 לחודש, שחטו את פסחיהן וב-15 לחודש יצאו ממצרים, ואותו היום שבו יצאו ערב שבת היה. הברייתא של סדר עולם חולקת בזה על הברייתא שהביאה הגמרא לאל בדף פז עמוד ב', שם נתבהר שיצאו ממצרים ביום חמישי, ולמבואר במסקנת הגמרא בסמוך הדבר תלוי במחלוקת רבי יוסי וחכמים. מתבהר מדברי הברייתא שתתוו בניסן חל באותה שנה ביום שישי, וממילא גם ראש חודש ניסן חל ביום שישי. מדייקת הגמרא, ומדרי שיערך עד ניסן ערב שבת, מאחר וראש חודש ניסן חל בערב שבת, ממילא ראי שיערך עד אייר חד בשבא. ראש חודש אייר חל ביום ראשון בשבוע, שהרי חודש ניסן הוא מלא בין 30 יום, וסיוון בתרי בשבא. וראש חודש סיוון חל ביום שני בשבוע, שכן חודש אייר הוא חסר בין 29 ימים. ומתבהר אם כן מדברי הברייתא כשיטת חכמים הסוברים, שראש חודש סיוון שבו באו למדבר סיני חל ביום שני. קשיא לרבי יוסי, קשה לרבי יוסי הסובר שהוא חל ביום ראשון. מתרץ את הגמרא, אמר לך רבי יוסי, יכול רבי יוסי ליישב את הקושייה הזו ולומר לך, המעני, ברייתא זו כשיטת מי נשנית, כשיטת רבנני. ולשיטתם אכן יצאו ממצרים ביום שישי, וחל ראש חודש סיוון ביום שני, אבל אני סובר שיצאו ממצרים ביום חמישי וחל ראש חודש סיוון ביום ראשון. ואף שרבי יוסי הוא התנה ששנה את הברייתות של סדר עולם, כמבואר במסכת יבמות בדף פי ב' עמוד ב', מכל מקום ברייתא זו הוא שנה כשיטת חכמים, הסוברים שראש חודש סיוון חל ביום שני. וכאין זה מצינו במסכת נידה בדף מבב עמוד ב', רבי יוסי תנה לה ולא סבר לה. רבי יוסי אמנם שנה את הברייתא, אבל הוא לא סובר כמותה. כך אומר היעבץ. מקשה הגמרא מברייתא נוספת על שיטת רבי יוסי. תשמע בו ושמע ראיה לדברי חכמים ושלא כדברי רבי יוסי. שנינו בברייתא רבי יוסי אומר ביום השני לחנייתם של ישראל במדבר, במדבר סיני, עלה משה למרום ושמע מפי הקדוש ברוך הוא, ואתם תהיו לי ממלכת כהני וגוי קדוש. וכוונת רשי בזה שהוא מביא את הפסוק הזה לכל הפסוקים שנאמרו שם, אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים ואשא אתכם על כנפי נשרים ואביא אתכם אליי, ואתה אם שמעו תשמעו בקולי ושמרתם את בריתי והייתם לי סגולה מכל העמים, כי לי כל הארץ, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. אלה הדברים אשר תדבר אל בני ישראל. וירד והגיד לי ישראל, ביום השלישי לחנייתם שב משה ועלה למרום ושמע מפי הקדוש ברוך הוא מצוות הגבלה. ואף שמצוות הגבלה נזכרת בכתוב בציוויים שנצטווה משה ביום הרביעי, מכל מקום כבר נתבהר בברייתא לאל בדף פז עמוד א', שהיא נאמרה למשה ביום השלישי. כמאמר הכתוב, הגבלת את העם סביב למור, ישמרו לכם עלות בער ונגוע בקצהו, כל הנוגע בער מות יומת. וירד והגיד לישראל. ביום הרביעי ירד משה להפריש את בני ישראל מנשותם, כמאמר הכתוב, היום הרשם אל משה, לך אל העם וקידשתם היום ומחר וחיפשו סמלותם, ושוב לא עלה למרום עד זמן קבלת התורה. מאחר בדברי הברייתא ברביעי ירד תמוהים הם, מפסיקה הגמרא באמצע ומקשה, ומאחר שלא עלה, מאיכן ירד? מאחר שמשה לא עלה ביום הרביעי למרום, שהרי לא נתפרשה עלייתו בברייתא, אם כן מאיכן ירד? תרץ את הגמרא אלא כך יש לגרוס בדברי הברייתא. ביום הרביעי שב משה ועלה למרום ונאמרה לו מצוות פרישה, וירד והגידה לישראל. כעת ממשיכה הגמרא בהבאת דברי הברייתא ובביאור ההוכחה מן הברייתא נגד רבי יוסי. ביום החמישי נאמר בברייתא לחנייתם במדבר סיני, בנה משה מזבח והקריב עליו קורבן. כמאמר הכתוב, הישכם בבוקר ואיבן מזבח תחת האר, שמאחר ולא מצינו בכתובים שעלה משה למרום ביום החמישי, אז מן הסתם לא הלך בטל באותו היום, אלא שבנה מזבח, כך מסביר המהרש"א. ובמסכת חגיגה בדף ו עמוד א' מוסיף רש"י דברים בזה וכתב, קודם מתן תורה הקריבו שלמים בסיני, דכתיב הישלח את נערי בני ישראל. ואף על גב שהפסוק הזה נאמר בבאילה המשפטים לאחר עשרת הדיברות, זה היה קודם עשרת הדיברות, כי אין מוקדם ומאוחר בתורה. וכך נאמר במסכת שבת בפרק רבי עקיבא, כך מביא רש"י שם במסכת חגיגה. רבי יוסי אומר, בשני עלה וירד, בשלישי עלה וירד, ברביעי ירד ושוב לא עלה, בחמישי בנה מזבח והקריב עליו קורבן, בשישי ניתנה תורה, ואין אתה מוצא בנתינת התורה בניין מזבח, אלא באותו שנאמר, וישלח את נערי בני ישראל. ממשיכה הברייתא פה אצלנו, ביום השישי לחנייתם לא היה לו פנאי לעלות למרום. עד כאן הברייתא. מבררת הגמרא מה אליו, מה הטעם לא היה לו פנאי לעלות ביום השישי, האם אין זה משום שניתנה תורה באותו היום וקיבל משה את הדיברות יחד עם כל ישראל, ונמצא שיש להוכיח מהברייתא כשיטת חכמים, שראש חודש סיוון שבו באו להר סיני חל באותה שנה ביום שני, ניתנה תורה בשבת שהיום השישי לחנייתם שם, ושלא כדברי רבי יוסי הסובר שראש חודש סיוון חל ביום ראשון, שכן לדבריו ניתנה תורה ביום השביעי לחנייתם בזין בסיוון שהיה בשבת. קושיית הגמרא היא על פי פירושו של רבינו חננאל הסובר, שדברי הברייתא בשני מתפרשים על היום השני לחנייתם, וכן שאר הימים, ממילא בשישי לא היה להם פנאי, היה בשישי לחנייתם, וסברה הגמרא שיום זה חל בשבת ובו ניתנה תורה, והיינו כשיטת חכמים שראש חודש סיוון חל ביום שני ובו הגיעו למדבר סיני. דוחה הגמרא ואומרת לא, טעם הדבר שלא היה למשה פנאי ביום השישי אינו משום שניתנה בו תורה, אלא משום תורך הכנת צורכי שבת. ומסביר אמר שעה, ואין כוונת הגמרא שמאחר ולא היה למשה פנאי ביום השישי משום תורך שבת, לפיכך לא ניתנה בו תורה, שהרי עוסקים אנו עכשיו בשיטת רבי יוסי הסובר, שמשה הוסיף יום אחד של פרישה מדעתו, ודרש היום כמחר שיהיה לילו אימו, כפי שביארה הגמרא לעיל בדף פז עמוד א', אלא כוונת הגמרא משום תורך שבת, הכוונה שלא עלה משה למרום באותו היום, כמו שעלה בימים הראשונים. אבל ודאי שאילולי שהיה צורך ביום נוסף של פרישה, לא היה משה דוחה את קבלת התורה משום תורך שבת. הביאה הגמרא דרשה בעניין מתן תורה וכשיטת חכמים. דרש ההוא גלילה, דרש אחד מבני הגליל, עלי די רב חיסדא, לפני רב חיסדא, בריך רחמנה ברוך הקדוש ברוך הוא דייב אוריין תליטאי, שנתן תורה שיש בה שלושה חלקים, תורה נביאים וכתובים, לעם תליטאי, לעם שיש בו שלושה חלקים, כהנים לוויים וישראלים, על ידי תליטאי, על ידי משה שהוא שלישי לבטן, שנולד אחר מרים ואהרון, ביום תליטאי, ביום שלישי לפרישה מן הנשים, בירח תליטאי, בחודש השלישי וחודש סיוון. מבררת הגמרא כמן כשיטת מי דרש אותו גלילי שניתנה תורה ביום השלישי, כרבנן, כחכמים הסוברים שביום חמישי בשבוע נצטוו לפרוש ופרשו בחמישי ושישי וניתנה תורה בשבת, שהוא היום השלישי לפרישה, אבל לשיטת רבי יוסי נצטוו על הפרישה ברביעי, ופרשו רביעי, חמישי ושישי, וניתנה תורה בשבת, שהוא היום הרביעי לפרישה. מביאה הגמרא כמה דרשות בענייני נתינת התורה. נאמר בפסוק העוסק בשעת מתן תורה, ספר שמות פרק י' פסוק י' ז', ויוצא משה את העם לקראת האלוקים, מן המחנה והתייצבו בתחתית ההר, משמע מכך שעמדו תחת ההר ממש. ועל כן אמר רב דימי בר חמה, בר חסה, מקרא זה מלמד שקפה, כיסה הקדוש ברוך הוא עליהם, על בני ישראל, את האר, את אר סיני כגיגית, כלי גדול ועגול שעושים בו שיחר, ואמר להם, אם אתם מקבלים את התורה, מוטב ואם לא, ואם אינכם חפצים לקבל אותה, שם, בתוך האר, תהיה קבורתכם. וכתב ההפלאה במסכת כתובות, שכפיית האר על ראשם הייתה כפריסת חופה, וקבלת התורה היא כקבלת קידושין. זה הביור במאמר חז"ל, שם, במסכת כתובות, מקדש ישראל על ידי חופה וקידושין. ולא אמר שם, מבאר שם, שהחופה היא המשכן. וכתב בספר עקדת יצחק שכפיית האר לא הייתה כפייה גשמית כפשוטה, אלא כפייה שכלית. וכאין זה כתב המשך חוכמה שהראה להם השם את כבודו בהתגלות נפלאה שהתבטלה בחירתם כמלאכים ויצא נשמתם מהשגת כבוד השם. וראו בחוש שכל הבריאה תלויה רק בקבלת התורה. ולכאורה צריך ביור למה נאמר שם תהא קבורתכם. לכאורה צריך לומר כאן תהא קבורתכם. תרץ בספר יד נאמן שמאחר וישראל לא עמדו בסמוך להר ממש, הרי נאמר הגבל את האר וקידשתו, אלא רחוקים היו מן ההר כאלפיים אמה, נמצא שעקר הקדוש ברוך הוא את ההר ממקומו והביאו מעל ראשיהם, ואמר להם שאם לא יקבלו את התורה, יביאם אל מקומו הרגיל של ההר ושם תהא קבורתם. שכן אי אפשר שיעקר העם ממקומו לעולם, שהרי מכוון הוא כנגד השמיים. וילקוט המאירי כתב שיש לדרוש את המילה שם שנאמרה כאן, כמו תיבת שם שנאמרה לגבי עגלה ערופה, וערפו שם את העגלה בנחל, שכשם שעגלה ערופה צריך לקוברה במקום העריפה ולא במקום אחר, כך ישראל היו נקברים תחת האר ולא במקום אחר. שואלים תוספות בדיבור המתחיל, קפה עליהם אר כגיגית, מדוע הוא צריכה כפייה זו? הרי כבר אמרו ישראל נעשה ונשמע. תרצים התוספות שהיה מקום לחוש שמה יחזרו בהם, כשיראו את האש הגדולה שמחמתה יצאה נשמתם. כמבואר בגמרא לקמן בדף פ"ח עמוד ב', המהר"ל כתב על דברי התוספות שאין דעתו נוחה בפירוש הזה המבטל את זכותם הגדולה של ישראל שהקדימו נעשה לנשמה, מחשש שמא יחזרו בהם, והוסיף שייתכן שהתוספות סוברים שאם חוזרים מחמת יראה, אין זה נחשב כחזרה למעט בזכותם. ובאל שיח כתב שמדברי המדרש תנחומה מתבאר תירוץ אחר, שישראל אמרו נעשה ונשמע לתורה שבכתב, שאין בה יגיעה וצער והיא מעט, ואילו כפיית הער הוא צריכה כדי שיקבלו את התורה שבעל פה, שיש בה דקדוקי מצוות קלות וחמורות, ויזק כמוות וקשה כשאול קינתה, לפי שאין לומד אותה, אלא מי שאוהב את הקדוש ברוך הוא בכל ליבו ובכל נפשו ובכל מאודו. המהרש"א כתב שאמירת נעשה ונשמע עדיין לא הייתה קבלה גמורה עד שקיבלו עליהם בברית ובשבועה, ולא חלה ההתחייבות הזו מאחר ולא ידעו על מה הם מתחייבים. המהר"ל בגור אריה כותב שאכן לא חזרו ישראל מאמירת נעשה ונשמע ולא חשש הקדוש ברוך הוא שיחזרו, מכל מקום הוא צריך לכפות הער עליהם שיקבלו את התורה גם מתוך הכרח, שכן ההכרח מוכיח על מעלת התורה שאי אפשר בלעדיה, ואינה תלויה ברצון ישראל לקבלה. והוא מביא בשם המדרש שקפה עליהם הר כגיגית כדי שיהיו כאנוסים בדבר, וממילא לא יוכל הקדוש ברוך הוא לגרשם לעולם כדין אונס אישה, שנאמר בו ולא תהיה לאישה לא יוכל לשלחה כל ימיו, שמאחר ועשה חיבור מוכרח אין מועיל בזה גירושין. בספר המקנה במסכת קידושין מפרש שאף על פי שהיו ישראל באותו הזמן בדרגת יראת הרוממות, מכל מקום הוצרכו לכפיית הר כגיגית כדי שתהיה להם גם יראת העונש. ובספרו הפלאה במסכת כתובות תירץ באופן אחר, שמאחר ואמירת ישראל נעשה ונשמע הייתה על מנת לקבל פרס, שהרי אמר להם הקדוש ברוך הוא מתחילה אם שמוע תשמעו בקולי וייתם לי סגולה מכל העמים, לפיכך הוא צריך לכפות עליהם הר כגיגית כדי שיקבלו את התורה אפילו שלא על מנת לקבל פרס, שכן באותה שעה נכנסו ישראל לחופה, שכפיית ההר הייתה כחופה, ומאחר ואין תנאי בחופה, הוצרכו לקבל התורה ללא תנאים. עוד תירוץ בשם הבעל שם טוב, שהוצרכה כפיית ההר ללמד לאדם שגם כשאינו במדרגת האש הגדולה ואינו חושק עכשיו בתורה ועבודת השם, מכל מקום אינו בן חורין להיבטל מהם, אלא יעשה בעל כורחו, וידמה כאילו כופים עליו את ההר כגיגית. ממשיכה הגמרא ואומרת, אמר רבך בר יעקב, מכאן יש מודעה רבה, מודעה גדולה לאורייתא לעניין קבלת התורה, כלומר יש כאן כאין מסירת מודעה של בני ישראל. מסירת מודעה היינו כשכופים אדם לעשות דבר מה, כגון קנייה או מכירה או נתינת גט וכיוצא בזה, הוא מוסר הודעה בפני עדים קודם עשיית המעשה, שיידעו שהוא לא עושה את המעשה מרצונו אלא מכפייה. אם כן, אומר רבך בר יעקב, מכאן יש מודעה רבה לאורייתא, מודעה גדולה לעניין קבלת התורה, יש כאן מעין מסירת מודעה של בני ישראל שקבלת התורה מצידם הייתה מחמת האונס של כפיית הער. ואם יזמינם הקדוש ברוך הוא לדין ויתבהם מדוע לא קיימו את התורה שקיבלו, יש להם תשובה שקיבלוה באונס. שואלים התוספות בדיבור המתחיל מודעה רבה לאורייתא, כיצד יכולים ישראל לטעון שאנוסים היו בקבלת התורה? הרי מבואר במסכת נדרים בדף חפי, שקראת משה ברית עם ישראל בערבות מואב על קיום התורה והמצוות, והשביעם על כך, וקיבלו מרצונם הטוב בלא כפיית הר כגיגית. ונתבהר עוד במסכת סוטה בדף למד זין, שבהר גריזים והר עיבל שבו ישראל קיבלו על עצמם את התורה כולה, ואף שם הייתה זו קבלה מרצון ולא כפייה. תרצים התוספות שמאחר וקבלות אלו היו על פי הדיבור, הרי זה כאילו קיבלו בעל כורחם. ועוד כתבו שאף שקראת יהושע ברית עמם לעבוד את השם, לא קיבלו אז על עצמם את כל התורה והמצוות, אלא רק שלא לעבוד עבודה זרה. כמתבהר שם בכתוב, בספר יהושע פרק כ"ד פסוק ט"ז, והיה הנעם ויאמר, חלילה לנו מעזוב את השם לעבוד אלוהים אחרים. והחתם סופר תמה, מדוע יש לי ישראל טענת אונס בקבלת התורה? הרי מבואר בדברי הרמב"ם בהלכות גירושין פרק ב' הלכה כ', שאם כפו אדם ליתן גט עד שאמר רוצה אני, הרי זה גט, מאחר ורצונו הפנימי הוא לקיים את התורה והמצוות, אלא שיצרו הרע מעכב בעדו, ועל ידי הקעתו תשש כוח יצרו. ואם כן, גם כאן, לגבי מתן תורה, יש לומר כך שרצונם היה בקבלת התורה, אלא שהיצר עיכב, ועל ידי כפיית הער קיבלו מרצונם האמיתי. הרצח אתם סופר שדברי הרמב״ם אמורים לאחר מתן תורה, שמאחר וכבר קיבלנו את התורה, ודאי רצון כל אדם מישראל לקיימה, אבל כאן נידונו על עצם קבלת התורה. ועוד מקשים המפרשים, שלכאורה יש לדון בזה דין תליוע וזווין זווין זווינה. נאמר במסכת בבא בתרא בדף ממחת, אם כפו אדם למכור חפץ, חלה המחירה, שכן מחמת האונס בצירוף קבלת הדמים הוא גומר בדעתו. גם כאן יש לדון את ישראל כמוכרים, שהרי יש להם שכר גדול לעולם הבא. תרצח עמדת שלמה, שאין אומרים את הדין הזה אלא באופן שמוציא המוכר את החפץ מרשותו מיד, שאז יש לומר שאכן גמר בדעתו, אבל כאן לא הוציאו ישראל מאומה מרשותם, אלא הייתה זו התחייבות באלמה לקיים את התורה. ועוד הקשה משנה למלך בספרו פרשת דרכים בדרוש חף ב', מה מועילה טענת מודעה רבה, הרי גזירת מלך היא על עבדיו, ונאמר במסכת נדרים דף כוח עמוד א', שאפילו במלך בשר ודם אומרים דינה דמלכות הדינה, אז כל שכן אצל מלך מלכי המלכים. תרץ הפרשת דרכים על פי דברי הראש שם, שאין אומרים דינה דמלכותה, אלא כשהמלך משווה גזירותיו על כל בני המדינה, ולא באופן שגוזר רק על חלק מהם. וממילא גם לגבי קבלת התורה יש לומר, שמאחר ולא נצטוו בה אלא בני ישראל, לא שייך בזה דינה דמלכותה. ממשיכה הגמרא ואומרת אמר רבא אף על פי כן, אף שאכן קבלת התורה באותה שעה הייתה מחמת אונס כפיית הער מכל מקום אדור, קבלוה בימי אחשוורוש, מכל מקום שבו בני ישראל וקיבלו על עצמם את התורה מרצון בימי אחשוורוש, אחר שניצלו מגזירתו, קיבלו את התורה מאהבת הקדוש ברוך הוא על הנס שעשה להם. לכתיב במגילת אסתר פרק ט' פסוק זך, קיימו וקיבלו היהודים עליהם ועל זרם, ועל כל הנלווים עליהם, ויש לדרוש מן המקרא, קיימו ישראל עתה מה שקיבלו עליהם כבר במתן תורה, דהיינו ששבו וקיבלו את התורה מרצון. שכן לפי פשוטם של דברים צריך היה לומר, קיבלו וקיימו, שהרי מקודם קיבלו על עצמם לעשות כן ואחר כך קיימו, לכן דרשו חכמים שקיבלו מה שקיימו כבר. דרשה נוספת בניין מתן תורה, אמר חזקיה, מה ידכתיב, מה כוונת הכתוב בתהילים עין וב? משמיים משמעת הדין, ארץ יראה ושקטה. פסוק זה נדרש לעניין מתן תורה, שכן דין היינו תורה. ויש לתמוע אם יראה הארץ בזמן מתן תורה, למה שקטה מיראתה? ואם שקטה, למה יראה מתחילתה? אלא בתחילה קודם שאמרו ישראל נעשה ונשמע יראה הארץ, שמה לא יקבלו ישראל את התורה, ולבסוף כשקיבלוה, שקטה מפחדה. ולמה ירא הארץ מתחילה כדי ריש לקיש? ואמר ריש לקיש, מה ידכתיב, מה כוונת הכתוב שנאמר בסיום מעשה בראשית? והי ערב והי בוקר יום השישי, שכן לכאורה יש לתמוע אות היי התאירה, שבתיבת השישי למה לי? הרי בשאר הימים לא נאמר כן, אלא והי ערב והי בוקר יום אחד, יום שני. מדוע ביום שישי נאמר יום השישי? אלא מקרא זה מלמד שיתנה הקדוש ברוך הוא בשעת בריאת העולם תנאי עם כל מעשה בראשית. ולמרות שהמקרא הזה נאמר ביום השישי, מכל מקום דרשו חכמים על כל מעשה בראשית ולא רק על האדם שנברא ביום השישי, לפי שנאמר מקודם לכן, וירא אלוקים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד, ומיד לאחר מכן נאמר, ויהי ערב ויהי בוקר יום השישי, לפיכך משמע שיש לדרוש את הפסוק הזה לעניין הבריאה כולה. וכך אמר להם, אם ישראל מקבלים את התורה לכשיגיע זמן נתינתה, אתם מתקיימים, אמשיך לקיים את העולם, ואם לאף שלא יקבלו ישראל את התורה, אני מחזיר אתכם לתוהו ובוהו. וכותב הרמב"ן שאם לא היו ישראל מקבלים את התורה, היה העולם ממילא חוזר לתוהו ובוהו, שכן בריאתו לא הייתה אלא בשביל שיקבלו את התורה. שואל המהרש"א, מאחר ויתנה הקדוש ברוך הוא עם מעשה בראשית שאם לא יקבלו ישראל את התורה, יחזור העולם לתוהו ובוהו, אם כן מדוע הוא צריך לכפות על ישראל אר כגיגית כדי שיקבלו את התורה? הרי גם בלא הכפייה הזו היו מיתים כשהיה העולם חוזר לתוהו ובוהו. תרץ המהרש"א שכל עניין אחד, שכן מתחילת הבריאה שטפו המים כטבעם את כל הארץ, עד שאמר הקדוש ברוך הוא יקבעו המים אשר מתחת השמיים אל מקום אחד. אם לא היו ישראל מקבלים את התורה, היה העולם חוזר לטבעו הראשון, וממילא היו המים שוטפים את כל הבריאה, ושם היה קבורתם. אז לפי הפירוש הזה, לא הייתה עליהם כפיית אר בפועל. ועוד הוא כותב, המהרש"א ליישב בשם ספר פענח רזה לבעלי התוספות, שמצד התנאי שיתנה הקדוש ברוך הוא עם מעשה בראשית, היה די שיקבלו משה ואהרון ובניהם את התורה, ולא היה העולם חוזר לתוהו ובוהו. לפיכך הוא צריך הקדוש ברוך הוא לכפות אר כגיגית על כל ישראל, כדי שיקבלו כולם את התורה. ובספר לוויית חן, יישב את הקושייה הזו, שמצד התנאי לא היה העולם חוזר לתוהו ובוהו מיד, אף אם לא היו ישראל מקבלים את התורה, כיוון שעדיין היו יכולים לחזור בהם ולקבלה לאחר זמן. ואין התנאי בטל אלא כשימותו. לכן הוא צריך הקדוש ברוך הוא לכפות עליהם אר כגיגית כדי שיקבלו את התורה מיד. אז לפי הפירוש הזה, התנאי לא היה דווקא על שישה בסיוון. אם כן אומר ריש לקיש, זהו הרמז במילה יום השישי, על יום שישי המיוחד שמצינו במקום אחר שהוא יום שישה בסיוון, שניתנה בו תורה, ולפי זה מבואר מדוע יראה הארץ מתחילה, שכן חששה שמה לא יקבלו ישראל את התורה, ויחזור העולם לתוהו ובוהו. ואילו במדרש תנחומה נתפרשה הדרשה הזו באופן אחר, שהאות ה' היתירה מרמזת על חמישה חומשי תורה, וזה התנאי שיתנה הקדוש ברוך הוא עם מעשה בראשית. אם ישראל מקבלים את התורה שיש בה ה' ספרים, מוטב. לפי הפירוש הזה לא נרמז כאן שישי בסיוון, אלא שנוספה האות ה' ביום השישי בדווקא מאחר והוא גמר מעשה בראשית. שואלים התוספות במסכת עבודה זרה בדף ג' עמוד א' דיבור המתחיל יום, כיצד תתפרש הדרשה הזו לשיטת רבי יוסי להיל בתף פ"ו עמוד ב', הסובר שבזין בסיוון ניתנה התורה? לכאורה יום השישי מורה על ו' בסיוון. תרצים התוספות שם בשני אופנים. א', יום השישי אין הכוונה לשישי בסיוון, אלא ליום שישי שהתחיל הקדוש ברוך הוא לדבר עם ישראל. ומאחר וביום א' בסיוון לא אמר להם הקדוש ברוך הוא כלום, כיוון שהיו חלשים מן הדרך, כמה מבואר בגמרא להיל, ממילא היום השישי לדיבור זין סיוון. תירוץ נוסף, אכן מתחילה היה התנאי על שישי בסיוון, שבו הייתה ראויה התורה להינתן מתחילה, אלא שמשה הוסיף יום אחד מדעתו, כמבואר בדברי הגמרא לעיל בדף פז עמוד א'. וטעם הדבר, שרק הארץ יראה ולא השמיים, לפי שהארץ יש בה רק חוכמה, בעוד שהשמיים יש בהם גם תבונה. כמאמר הכתוב בספר משלי, השם בחוכמה יסד הארץ, כונן שמיים בתבונה, ומעלת התבונה להבין דבר מתוך דבר, ומאחר וראו השמיים שכר הצדיקים ועונש הרשעים, הבינו שוודאי יקבלו ישראל את התורה, ועל כן לא יראו. הביאה הגמרא דרשה בעניין הקדמת נעשה לנשמה. דרש רבי סימאי בשעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמה. ומה הייתה כוונת ישראל באומרם נעשה ונשמה? הרי אין אדם יכול לעשות דבר קודם שישמע מה עליו לעשות. אז בפשוטו הכוונה שקיבלו עליהם לעשות מה שישמעו לאחר מכן. כמבואר במחילתה בספר שמות, לפי שהקדימו בתחילה עשייה אמר להם משה וכי אפשר לעשייה בלא שמיעה, שמיעה מביאה לידי עשייה, חזרו ואמרו נעשה ונשמע, נעשה מה שנשמע. מלמד שקיבלו עליהם עשייה ושמיעה קודם מתן תורה. ביור נוסף בזה מצינו בפסיקתה, נעשה ונשמע, נעשה את כל אלה ונשמע עתידות להיאמר. כאין זה כתב בתשבץ, שבפרשת יתרו קיבלו ישראל על עצמם את התורה בכללה ואמרו כל אשר דיבר השם נעשה, ואילו בפרשת משפטים, אחר שכבר נאמרו להם קצת מן המשפטים, אמרו נעשה ונשמע. וזה לשונו, כל אשר דיבר השם מאלה המשפטים נעשה. ואל תאמר שיספיקו לנו אילו המשפטים ולא נשמע מהקל יותר, אבל נעשה אילו ונשמע יותר, וזהו שבחם שקיבלו עליהם לשמוע יותר מאילו המשפטים. וזהו מדרש של חכמים בפסוק אם שמוע תשמע, אם תשמע בישן, תשמע בחדש. שלשון שמיעה הוא על העתיד. יש מפרשים ששמיעה היינו הבנה וכוונת ישראל הייתה שיעשו מה שישמעו אף אם לא יבינו את העם הדבר. והספורנו ביאר שכוונתם הייתה שיעשו רק על מנת לשמוע בכל הקדוש ברוך הוא ולא על מנת לקבל פרס. אם כן דרש רבי סימאי בשעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע באו 60 ריבו, 60 רבבות דהיינו 600 אלף של מלאכי השרת כמניין בני ישראל במדבר, ולכל אחד ואחד מישראל קשרו לו שני כתרים של הוד, מזיו ושכינה, כתר אחד כנגד נעשה וכתר אחד כנגד נשמע. מסביר המהרש"א שמאחר וקיבלו על עצמם לקיים מצוות עשה באומרם נעשה ושלא לעבור על מצוות לא תעשה באומרם ונשמע, והקדימו נעשה לנשמע, זכו בנוסף לכתר תורה גם לכתר כהונה וכתר מלכות. כנאמר ואתם תהיו לי ממלכת כהנים. וכיוון שחטו בעגל ועברו על עשה של אנוכי השם אלוקיך ועל הלב של לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, ששתי דיברות אלו מפי הגבורה שמעום, באו מלאכי חבלה ונטלו הכתרים. ונשאלת השאלה, מאחר וקיבלו כתר אחד כנגד נעשה ואחד כנגד נשמע, אם כן היו ראויים לכאורה לקבלם גם אם היו מקדימים נשמע לנעשה? מדוע אם כן הדגישה הגמרא שקיבלו את הכתרים בשעה שהקדימו נעשה לנשמע? מתרץ הרי"ף בביאורו על עין יעקב, שאילו היו מקדימים נשמע לנעשה לא היו מקבלים את הכתרים, שהרי ודאי היו מחויבים לעשות, אחר שישמעו את ציווי מפי הקדוש ברוך הוא. ועוד תירוץ, אכן היו מקבלים את הכתרים גם אם לא היו מקדימים נעשה לנשמע. אלא שבאופן זה היו כאן בית מעלות שונות, שאינן תלויות זו בזו, ולפיכך לא היה מלאך אחד יכול ליתן להם שני כתרים, שהרי אין מלאך אחד עושה שתי שלוחויות. אלא היו צריכים לשני מלאכים לכל אחד, אבל מאחר והקדימו נעשה לנשמע, נקשרו העניינים זה בזה, שהרי אי אפשר לעשות בלי לשמוע. ועל כן יכול היה מלאך אחד ליתן להם את בית הכתרים. אבל כשהסירו מהם את הכתרים, שוב נפרדו העניינים זה מזה, ועל כן נוצרכו 120 אלף מלאכי חבלה ליטול את הכתרים, כמבואר בהמשך דברי הגמרא. ואילו בית הלוי מבאר את עניין ההקדמה באופן אחר, מצינו בית אופנים של לימוד תורה, האחד כשלומד כדי לדעת מה לעשות, והוא כאין סניף לקיום המצוות, והשני עיקר מצוות לימוד תורה שהיא מצווה בפני עצמה, ונמצא שאם היו מקדימים ישראל נשמע לנעשה, הייתה כוונתה מתפרשת רק לעניין החלק הראשון שמקבלים על עצמם ללמוד תורה כדי לדעת איך לקיים את המצוות. אבל אין כאן קבלת עול תורה, אלא רק קבלת עול מצוות, ואז היו ראויים רק לכתר אחד, אבל מאחר והקדימו נעשה לנשמע, הרי בתיבת נעשה כבר קיבלו על עצמם את לימוד התורה נצרך לקיום המצוות, שאם לא יעידו כיצד יקיימו, ומאחר והוסיפו ונשמע, בהכרח הייתה כוונתם לקבל על עצמם גם עול תורה, אבל כן היו ראויים לשני כתרים. ממשיך אבי סימאי ודורש, וכיוון שחטאו ישראל בעגל ירדו 120 ריבו, 1,200,000 מלאכי חבלה, ופרקו מהם את הכתרים, כל מלאך נטל כתר אחד. שואלים תוספות בדיבור המתחיל ירדו, מדוע בנתינת הכתרים השתתפו רק 60 ריבו מלאכים, בעוד שבנטילתם השתתפו 120 ריבו? הרי כלל הוא בידינו האמור במסכת יום הדף עין וו שמידה טובה, מרובה ממידת פורנות, ומתרצים שגם כאן הייתה מידה טובה מרובה, שכן למלאך טוב הייתה יכולת ליתן שני כתרים, ואילו למלאך חבלה לא הייתה אפשרות להסיר אלא כתר אחד, ולכך הוצרכו 120 ריבו מלאכי חבלה לנטילת כל הכתרים. שנאמר, אומרת הגמרא, נאמר בספר שמות פרק למד ג' פסוק ו', והתנצלו בני ישראל את עדים מאר חורב, הכוונה בזה שבני ישראל התרוקנו מהתכשיטים שקיבלו באר חורב, והם הכתרים שזכו בעבור הקדמת נעשה לנשמע. אמר רבי חמא בר רבי חנינא בחורב בסיני, טענו המלאכים את הכתרים על בני ישראל, ובחורף פרקו מהם המלאכים את כתריהם. במקור הדברים בחורף טענו כדי אמרן, כמו שנתפרש בדברי הגמרא לאל, שכאשר הקדימו ישראל נעשה לנשמע באר סיני, נתנו המלאכים כתרים בראשם. בחורף פרקו, דכתיבה התנצלו בני ישראל את הדיה מהר חורב, יש לפרש את המקרא גם לעניין כך, שנתרוקנו בחורב מתכשיטיהם. כלומר, אף שלפי פשוטו של מקרא מתפרשות התיבות מהר חורב על קבלת הכתרים באר חורב, מכל מקום ניתן ללמוד מן המקרא הזה, שגם נתרוקנו מהם בהר חורב. מפרשת הגמרא מי זכה בכתרים שנלקחו מבני ישראל, אמר רבי יוחנן וכולן כל אלו הכתרים שקיבלו ישראל בהר סיני, ונטלו מהם אחר שחטו בעגל, זכה משה רבינו ונטלן לעצמו, ומשם זכה לקירון אור פניו. ויש ללמוד זאת, מדי סמיך להם מאחר ונשמח למקרא והתנצלו בני ישראל את הדיה מהר חורב, נשמח הפסוק, ומשה ייקח את האוהל, ולפיכך יש לדרוש את התיבות ומשה ייקח, אף לעניין לקיחת הכתרים. אמר יש לקיש עתיד הקדוש ברוך הוא להחזירן לנו להחזיר לבני ישראל את הכתרים שנלקחו מהם בהר סיני, שנאמר בספר ישעיה פרק ל"ה פסוק י' ופדויי השם ישובון, ובאו ציון ברינה ושמחת עולם על ראשם, והכוונה בזה לגאולה העתידה, שהרי נאמר במקרא הזה ופדויי השם, דהיינו שיפדו על ידי הקדוש ברוך הוא בעצמו ולא על ידי שליח, וזוהי הגאולה העתידה. יש לפרש את המקרא כך, שמחה שמעולם, אותה שמחה שכבר הייתה להם מעולם, דהיינו הכתרים שקיבלו בסיני, ישובו בזמן הגאולה להיות על ראשם. מביאה הגמרא דרשה נוספת בעניין הקדמת נעשה לנשמה, אמר רבי אלעזר, בשעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמה, יצתה בת קול ואמרה להן, מי גילה לבני רז זה, את הסוד הזה שמלאכי השרת משתמשים בו, שכן מצינו בהם שמקדימים עשייה לשמיעה, דכתיב בתהילים קוף ג', ברכו השם מלאכיו גיבורי כוח, עושי דברו לשמוע בכל דברו, יש ללמוד מדברי הכתוב, דברי שעה, בתחילה הם עושי דברו והדר, ורק לאחר מכן לשמוע בכל דברו, כלומר מוכנים הם לעשות קודם שישמעו, ולא כדרך עבדים ששומעים תחילה את הדבר כדי לידע אם לעשותו אם לא. כלומר, טעם הדבר שמלאכי השרת משתמשים בלשון זה, מאחר ואין להם יצר הרע ועדיף להם להיות בגדר אינו מצווה ועושה, מה שאין כן ישראל שיש להם יצר הרע שבאופן כזה עדיף להם להיות מצווה ועושה. ועל כך אמר הקדוש ברוך הוא, מגילה להם סוד זה, שעתיד יצר הרע להיעקר מהם בשעת מתן תורה כמלאכי השרת, שלפיכך תפסו הלשון שמלאכי השרת משתמשים בו, שכן המלאך הוא כולו רוחני בלא יצר הרע, וממילא אין לו שום דעה אחרת, כי אם לעשות רצון קונו ונמצא שהוא מוכן לכך, כאילו כבר עשה, אבל אדם יש בו חיבור של גוף ונפש, ויש בו יצר הרע, ועל כן אינו נידון כמוכן לעשות מיד רצון אביו שבשמיים, כי היצר מסיתו לרע, ובזמן מתן תורה נעיקר יצר הרע מקרבם, וממילא הייתה להם רק דעה אחת להיות מוכנים לעשות רצון אביהם שבשמיים. כמו שנאמר, מי ייתן והיה לבבם זה להיראה אותי, דהיינו ששני הלבבות שהם שני היצרים שבאדם היו לאחד, ונמצא שהיו ממש כמלאכים המוכנים לעשות קודם שמיעה, כך מסביר המהרש"א. אילו עיון יעקב מוסיף, שאצל בני אדם שיש להם יצר הרע, השמיעה קודמת למעשה כמאמר חכמים בקידושין מהם, גדול תלמוד שמביא לידי מעשה שכן לימוד התורה הוא התבלין ליצר הרע. אבל אצל מלאכי השרת, שאין להם יצר הרע, מעשה קודם לשמיעה. וכוונת הבת קול הייתה לשבח את ישראל על זריזותם בקבלת התורה, שלא תאמר שהתנהגו ישראל בזה בפזיזות יתירה, כן טענת האומינה שסיפורו מובא בדברי הגמרא בהמשך. מביאה הגמרא דרשה נוספת בעניין הזה, אמר רבי חמא בר רבי חנינא, מה ידכתיב, מה כוונת הכתוב בשיר השירים פרק ב' פסוק ג' כתפוח בעצי היער? והיה קשה לו, מדוע הוא צריך לדמותם לתפוח בעצי היער ולא לתפוח סתם? למה נמשלו ישראל לתפוח? לומר לך, מה עץ תפוח זה פריו קודם לעליו, מוציא פירות קודם שמוציא עלים, ואינו כשאר אילנות המוציאים תחילה עלים ואחר כך פירות. ותוסות בדיבור המתחיל פריו הביאו את קושיית רבינותם, שהרי רואים אנו שהמציאות אינה כך, אלא עץ התפוח הוא כשאר העצים המוציאים קודם עלים ואחר כך פירות, והוא מתרץ שתפוח הנזכר כאן כוונתו לאתרוג, שכן המקרא וריח הפך כתפוחים מתורגם כריחא דאתרוגה, ובאתרוג מצינו שפריו קודם לעליו, שהפרי דר באילן משנה לשנה, לכן הוא נקרא פרי עץ הדר, ונמצא שבשנה השנייה כבר נשרו העלים של השנה הראשונה, בעוד שהפירות עומדים במקומם, ובעניין זה הפירות קודמים לעלים. אף ישראל הקדימו בהר סיני נעשה לנשמה, והוא דימה בזה את המעשה לפרי ואת השמיעה לעלים, מאחר והמעשה הוא העיקר, כמו ששנינו במסכת אבות, לא המדרש הוא העיקר אלא המעשה. כך מסביר המהרש"א. מביאה הגמרא מעשה בעניין הזה, אהו צדוקי, מעשה היה במין אחד, דחזיה לרב הדה וכמעיין בשמעת, אשר ראה את רב המעיין בדבר הלכה, ויתווה אצבעת דיד דיתות קרעה. היו אצבעות ידיו מונחות מתחת רגליו, וכמה יצבעו, והיו רגליו ממאחות את אצבעותיו, ולא ישגיח בדבר מחמת תרדת עיונו, וכמה בין אצבעת הדמה, והיה דם נוטף מאצבעותיו, אמר לי, אותו מין לרבה, עם הפזיזה, עם פזיזה, עם נמהר אתם, דקדמיתו פומייכו לאודנייכו, הקדמתם פיכם לאוזניכם, לומר נעשה קודם נשמע, וקיבלתם על עצמכם לקיים את התורה, קודם שידעתם אם תוכלו לעמוד בכך, הקטי, בפחזותי חוקי מיתו, עדיין עומדים אתם בפזיזותכם, כפי שרואה אני בך, שאינך משגיח בכך שרגליך ממאחות את אצבעות ידיך. בראשה, היא באה אליכו למשמע, תחילה הייתם צריכים לשמוע מה כתוב בתורה, לשקול בדעתכם, אם מציתו קבליתו, אם תוכלו לעמוד בה, היה לכם לקבלה, והיא לא, אם לא הייתם יכולים לעמוד, לא קבליתו, לא היה לכם לקבלה. אמר לישיב רבה לאותו מין, ענן, ענו, דסגינן בשלימותה, שהתהלכנו עם הקדוש ברוך הוא בתמימות כדרך העושים מאהבה ושמחנו עליו שלא יעמיס עלינו מסע שלא נוכל לעמוד בו. כתיב בן, נאמר עלינו המקרא בספר משלי פרק י' פסוק ג' תומת ישרים תנחם, כלומר, התמימות של הישרים היא תניגם בדרך הטובה להם. אבל אנא חינשה, אותם אנשים, דהיינו אתה אמין וחבריך, דסגן בעלילותה שהולכים עם הקדוש ברוך הוא בעלילות, כתיב בו, נאמר עליהם המשך הפסוק, וסלף בוגדים ישדם, דהיינו הקמימות הבוגדים תשדוד מהם את נפשם. מביאה הגמרא מאמרה נוספת בעניין מתן תורה. אמר רבי שמואל בן נחמני, אמר רבי יונתן בשמו של רבי יונתן, מהי דכתיב, מה כוונת הכתוב בשיר השירים פרק ד' פסוק ט', ליבבתיני אחותי חלה, ליבבתיני באחת מעינייך. למה כפל הכתוב את המילה ליבבתיני פעמיים? ועוד, למה נאמר באחת מעינייך? בשיר השירים פרק ו' נאמר, עינייך בלשון רבים. אז ליבבתיני היינו משכת את ליבי אלייך. וכך הוא אומר הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל בתחילה, כשאמרתם לפני נעשה ונשמע, נתקרבת אליי רק באחת מעינייך. שכן באותה שעה הייתה זו קבלה בלבד בלא מעשה, אבל אחרי שתעשי את המצוות בפועל, את מתקרבת אליי בשתי עינייך. כלומר, עין אחת היא כנגד נעשה ועין השנייה כנגד נשמע. ומתחילה הייתה רק שמיעה, שכן עדיין לא עשו בפועל, לפיכך נקעת הכתוב, באחת מעינייך. לכשיעשו, יש כאן שתי עיניים. מביאה הגמרא מאמרה בעניין חטא העגל, אמר אולה עלובה קלה, חצופה קלה, מזנה בתוך חופתה. ומשלו על מקבלי התורה שבעוד שעמדו ישראל בסיני עשו את העגל. אומר המהרש"א שמצד הדין חטאה של קלה שזינתה קל יותר מהרוסה שזינתה שמתתה בסקילה, וכן מצינו שעובדי כוכבים אין נשים עליה. כמו ששנינו במסכת סנהדרין בדף נ"ז, בעולת בעל יש להן, נכנסה לחופה ולא נבהלה אין להם, מכל מקום זו חוצפה גדולה שמזנה בתוך חופתה. רבן יהוידע מבאר שאולה בא ללמד זכות על עם ישראל, שכן אין זה דבר רגיל בטבע שקלה תזנה בתוך חופתה, ואם עשתה כן ודאי שפיתוה ויתעו אותה בפיתויים גדולים מאוד שלא הייתה יכולה לעמוד בהם. גם ישראל כך. אין זה מובן איך בתוך 40 יום לקבלת התורה עשו את העגל, אלא שהיה זה מחמת שהטעה אותם השטן בכמה עניינים עד שלא יכלו לעמוד בכך. ולפיכך נקטו לה בלשון עלובה ולא בלשון חצופה. אמר רב מרי ברא דבת שמואל, בנה של בת שמואל, רחל ביתו של שמואל נשבתה לבין הגויים כמבואר במסכת כתובות בדף כ"ג, ובא עליה אחד השובים ונתעברה ממנו, ולאחר מכן התגייר קודם הלידה, ונקרא שמו איסור גיורא כמבואר במסכת בבא בתרא דף קמ"ט, וילדה ממנו את רב מרי, ומאחר והיה היראון שלא בקדושה, אינו מתייחס אחר אביו, אלא מכונה בגמרא בדרך כבוד רב מרי ברא דבת שמואל, או רב מרי בר רחל. מהי קרא, מאיזה מקרא יש ללמוד שנמשלו ישראל לקלה מזנה בחופתה מדברי הכתוב עד שהמלך במסיבו נרדי נתן ריחו? כלומר, בעוד שהמלך במסיבת חופתו, הבוסם שלי עזב את ריחו הטוב, ונתנו לאחרים. אמר רב, יש גורסים אמר רבה, ואף על פי שמקרא זה עוסק בגנותם של ישראל מכל מקום, עדיין חביבות היגבן, הכתוב מספר את הגנות בדרך חיבה, דכתיב, נקת הכתוב בלשון נקייה נתן ריחו ולא כתב ישריח בלשון גנאי. ותוסות מבארים בדיבור המתחיל, ולא, אין כוונת הגמרא שהיה צריך הכתוב לומר ישריח, כי ודאי אין לו לתפוס לשון מגונה, אלא היה לו לומר עזב ריחו, ומחמת חביבות ישראל נקט בלשון נתן ריחו. ויהיה הגמרא מאמרה בעניין הנהלבים ואינם עולבין, ואומר המהר"ל למה הובא המאמרה פה, שהאומות מעליבים את ישראל שזינו תחת החופה, וישראל הם הנהלבים ואינם עולבים. תנו רבנן שנו חכמים בברייתא, עלובין ואינם עולבין, והבח גורס כאן הנעלבין ואינם עולבים, אלו האנשים שאחרים מדברים עליהם בחוצפה והם אינם עושים כן, שומעים מפי אחרים את חרפתם דברי חירופים ואינם משיבים להם, וזו דרגה גבוהה מן הנעלבים ואינם עולבים, שכן הראשונים רק אינם משיבים אלבון, אבל אילו אינם משיבים מאומה, ואפילו אינם אומרים למחרף למה תעשה לי כך. עושים מצוות מאהבה שאוהבים את הקדוש ברוך הוא ולא עבור קבלת שכר או יראת העונש ושמחים בייסורין, אלו שמעליבים אותן, עליהם הכתוב אומר בספר שופטים פרק ה' פסוק למד א' אוהביו כצאת השמש בגבורתו. כלומר, אוהבי השם יהיו כאור השמש לעתיד לבוא, שעליו נאמר בספר ישעיה פרק למד פסוק חבב, ואור החמה יהיה שבעתיים כאור שבעת הימים. דהיינו שאור החמה לעתיד לבוא יהיה גדול מאורה עכשיו כמספר 49 שביעיות, 7 כפול 7 כפול 7, דהיינו פי 343. מסביר רש"י בספר שופטים. אז כשם שאור החמה לעתיד לבוא יהיה גדול פי 343 ממה שהוא עכשיו, כך שכר מצוותם של הנעלבים ואינם עולבים יהיה גדול פי 343 משכר מצוותיהם של אחרים. שווה הגמרא לעסוק בענייני מתן תורה, אמר רבי יוחנן, מהי דכתיב, מה כוונת הכתוב בתהילים סמכת, השם ייתן עומר המבשרות צבא רב. יש לפרש את המקרא הזה על מתן תורה, שכל דיבור ודיבור שיצא מפי הגבורה, מפי הקדוש ברוך הוא בסיני, נחלק ל-70 לשונות של אומות העולם. טעם הדבר שעשה זאת הקדוש ברוך הוא כדי שלא יהיה פתחון פה לאומות העולם לומר, אילו שמענו את התורה בלשוננו, היינו מקבלים אותה. וכך מתפרש הפסוק, השם ייתן עומר הקדוש ברוך הוא אמר אמירה אחת, ואותה אמירה הייתה מבשרת, צבא רב, דהיינו שנחלקה ל-70 לשונות. מביאה הגמרא ברייתא הדורשת זאת ממקרא אחר, תנא דבי רבי ישמעאל שנו בבית מדרשו של רבי ישמעאל, נאמר על התורה בספר ירמיה פרק כ"ג, פסוק כ"ט, הלא כה דברי כאש נאום השם, וכפטיש יפוצץ סלע. יש לדרוש את המקרא הזה על דיבורו של הקדוש ברוך הוא בסיני שנמשל לפטיש. מה פטיש? זה המכה בסלע, נחלק הסלע על ידו לכמה ניצוצות, חתיכות קטנות. אף כל דיבור ודיבור של עשרת הדיברות שיצא מפי הקדוש ברוך הוא בסיני, נחלק ל-70 לשונות. מביאה הגמרא דרשה בעניין מעלתם של דברי תורה, אמר רב חנן אל בר פפא, מהי דכתיב, מה כוונת הכתוב במשלי פרק ח' פסוק ו', שימו כי נגדים אדבר. למה נמשלו במקרא זה דברי תורה כנגיד, כמלך או שר? לומר לך, מה נגיד זה יש בו כוח להמית ולהחיות בני אדם? כלומר, המלך רשאי להמית ולהחיות אפילו חוץ לגדרי המשפט הרגילים. אף דברי תורה יש בהם כוח להמית ולהחיות. ואירת הגמרא באיזה אופן דברי תורה ממיתים ובאיזה אופן מחיים. היינו דאמר רבה, למימינים בה, אלו שעוסקים בתורה בכל כוחם וטרודים תמיד כדי לדעת את סודה, כמו אדם שמשתמש תדיר ביד ימינו שהיא העיקרית, נעשית התורה סמה דחיי, סם חיים. אבל מסמעילים בה, אלו שאינם עוסקים בכראוי, אלא כיד שמאל, שאינה עיקרית, נעשית התורה סמה דמותה, סמה מוות. מביאה הגמרא פירוש אחר במקרא, שימעו כי נגדים אדבר. דבר אחר, נגידים מתפרשת לעניין כתרים, שכן הנגיד יש לו כתר, וכוונת הכתוב היא שכל דיבור ודיבור שיצא מפי הקדוש ברוך הוא בסיני, היו המלאכים קושרים לו שני כתרים, שכן הדיבור היה בו ממשות והכל היו רואים אותו, כמאמר הכתוב וכל העם רואים את הקולות. מביאה הגמרא כמה דרשות של רבי יהושע בן לוי בענייני מתן תורה. אמר רבי יהושע בן לוי, מהי דכתיב, מה כוונת הכתוב בשיר השירים, פרק א' פסוק י' ג', צרור אמור דודי לי בן שדי ילין, יש לדרוש את התיבות צרור אמור מלשון צר ומר. כך אמרה כנסת ישראל לפני הקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם. אף על פי שמייצר ומיימר לי דודי, אף שאתה דודי היצרת ואמרת לי כשחטאתי בעגל, שאמרת לי, אורד את דייך מעליך, עם כל זה בן שדי ילין, ציוויתני לאחר מכן לעשות לך משכן, כדי להשרות שכינתך בתוכו, בין בדי הארון. ממשיך רבי יהושע בן לוי ודורש גם את הפסוק שאחריו על דרך זה, אשכול הכופר דודי לי בחרמי עין גדי, מי שהכל שלו, כל העולם שלו, מחפר לי על אבון גדי, חטא העגל שקרמתי לי, שרציתי לאסוף לי אלוהים אחרים רבים, כמאמר הכתוב, אלה אלוהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים. ומאחר ומפרש רבי יהושע בן לוי בדרשתו את המילה כרמי מלשון לאסוף, מבררת הגמרא מאי משמע מכאן יש ללמוד דאי כרמי, כרמי, לישנא דמכאן אישו, המילה כרמי מתפרשת גם מלשון אסיפה. אומרת הגמרא, אמר מרזות רב ריידר רב נחמן כדתנן, כמו ששנינו במסכת כלים, כיסא של כובס שקורמים עליו את הכלים, דהיינו שאוספים עליו בגדים. כיסא של כובס היה עשוי חתיכה של עץ ארוכה ויש בה נקבים רבים, ומניח הכובס עליה את הבגדים המכובסים, ומתחתיה מניח מוגמר בסמים על גחלים, כדי שיכנס הריח בבגדים דרך הנקבים. ואמר רבי יהושע בן לוי, מהי דכתיב, מה כוונת הכתוב בשיר השירים פרק ה' פסוק י' ג', לחייו כארוגת הבוסם, יש לדרוש תיבת לחייו לעניין לוחות הברית, שכל דיבור ודיבור של עשרת הדיברות שיצא מפי הקדוש ברוך הוא בסיני נתמלה כל העולם כולו בסמים. יש לשאול, וכיוון דמדיבור ראשון כבר נתמלה העולם כולו בבסמים, אם כן ריח הבסמים של דיבור שני להיכן הלך? אלא הוציא הקדוש ברוך הוא את הרוח מאוצרותיו, היה מעביר ראשון ראשון, כלומר אחר כל דיבור של עשרת הדיברות הייתה הרוח נושבת ומעבירה את הבסמים לגן עדן. שרי כך נאמר בהמשך הפסוק, שפתותיו שושנים נוטפות מור עובר. יש לדרוש את המקרא כך, אל תקרי שושנים אלא ששונים. דהיינו שבכל דיבור שנשנה, היה המור הבסמים עובר לגן עדן. ואמר רבי יהושע בן לוי, בכל דיבור ודיבור של עשרת הדיברות שיצא מפי הקדוש ברוך הוא בסיני, יצתה נשמתן של ישראל, שנאמר, נפשי יצאה בדברו. ויש לשאול, ומאחר שמדיבור ראשון כבר יצתה נשמתם של ישראל, אם כן דיבור שני, אך קיבלו, אלא הוריד הקדוש ברוך הוא טל של תחייה, שעתידו להחיות בו את המיתים לעתיד לבוא, והחיה אותם. כך נאמר בתהילים סמכת, במזמור העוסק בענייני מתן תורה, גשם נדבות הניף אלוקים, נחלתך ונלאה אתה קוננת. גשם נדבות היינו הטל של תחייה שהוריד הקדוש ברוך הוא כדי לקונן ולקיים את נחלתו שטש כוחם. ואמר רבי יהושע בן לוי, בכל דיבור ודיבור של עשרת הדיברות שיצא מפי הקדוש ברוך הוא בסיני, חזרו ישראל לאחוריהן 12 מיל מפחד הקולות עד שהגיעו לקצה המחנה, שכן גודלו של מחנה ישראל 12 מיל, ואלו שעמדו בראש המחנה קרוב להר, חזרו לאחור מפחד הקולות עד קצה המחנה. והיו מלאכי השרת מדדין אותם, מסייעים להם להתקרב מעט מעט, כי אישה מסייעת לבנה בתחילת הליכתו, לפי שהיו חלושים, שנאמר, מלאכי צבאות, ידודון ידודון, ויש לדרוש את המקרא כך, אל תקרי ידודון, שמשמעות התיבה הזו שהמלאכים עצמם היו מדדים לאט, אלא ידדון, כלומר שהיו מדדים את בני ישראל. ואמר רבי יהושע בן לוי, בשעה שאל משה רבינו למרום לקבל את התורה, אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, מה לילוד אישה בינינו, מה למשה רבינו שילוד אישה בינינו? אמר להן הקדוש ברוך הוא למלאכים לקבל את התורה ובא, אמרו לפניו המלאכים, תורה זו שהיא חמודה גנוזה, שגנוזה לך 974 דורות קודם שנברא העולם, אתה מבקש לתנה לבשר ודם? מה אנוש כי תזכרנו ובן אדם כי תפקדנו? פסוק בתהילים ח'. כלומר, מהי חשיבותם של בני אדם להיזכר ולהיפקד לפניך בנתינת התורה? והתורה קדמה לעולם 2000 שנה כאמור בראשית רבה, ובאותם שנים היו עתידים אילו הדורות להיברות, שכן עתידה הייתה תורה להינתן אחר 1000 דור, כמאמר הכתוב, דבר ציווה ל-1000 דור, אלא שראה הקדוש ברוך הוא שאין העולם יכול להתקיים זמן רב כל כך בלי תורה, והעביר מתוכם 974 דורות ולא ברעם, ונתן התורה אחרי 26 דורות לבריאת העולם. ובמסכת חגיגה בדף י"ג עמוד ב' מבואר שאותם 974 דורות שלא נבראו קודם בריאת העולם, שתלם הקדוש ברוך הוא בכל דור, והם עזי פנים שבדור. השם אדוננו מאדיר שמך בכל הארץ, אשר תנה עודך על השמיים. מאחר ויש לתורה נגלה ונסתר, טענו המלאכים שאין ראוי ליתן לישראל את חלק הנסתר שבה, ולפיכך אמרו, תנה עודך על השמיים. הוד, היינו החלק הנסתר, מסביר המהרש"א. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, אחזיר להם תשובה על טענותיהם. אמר משה לפניו, ריבונו של עולם, מתיירא אני להשיב להם, שמה ישרפוני בהבל שבפיהם. כלומר, ינצחוני בטענתם שהתורה מגיעה להם, שכן הבל פיהם הוא כולו רוחני, וראוי יותר להשיג רוחניות סתרי התורה מבני אדם השקועים בחומר. כך מסביר המהרש"א. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אחוז בכיסא כבודי וחזור להם תשובה ותחזיר להם תשובה. כלומר, יש לך להשיב לטענת המלאכים שאף על פי שהאדם הוא מוטבע בחומר, מכל מקום אחר ונשמות הצדיקים צרורות בצרור החיים, תחת כיסא הכבוד, ממילא הם ראויים לקבלת סתרי התורה. מביאה הגמרא ראיה לכך מן הכתובים שנאמר בספר איוב פרק כ"ו פסוק ט', מאחז פני כיסא, פרשי זלב עננו. ואמר רבי נחום, מקרא זה מלמד שבשעה שאחז משה בכיסא, פירש שדי מזיף שכינתו ועננו להגן עליו, שכן פרשי זה נוטריקון של פירש שדי זיו. אמר לפניו, אמר משה לפניו, ריבונו של עולם, תורה שאתה נותן לי, מה כתוב בה? אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. אמר להם משה למלאכים, וכי למצרים ירדתם? לפרעה השתעבדתם? אם כן תורה, למה תהא לכם? הרי אינה עוסקת בכם אלא בני ישראל שנשתעבדו במצרים. שוב אמר להם, מה כתיב בה? לא יהיה לך אלוהים אחרים, וכי בין העמים אתם שרועין, שעובדים עבודה זרה, שיש צורך להזירכם על כך? שוב, מה כתיב בה? זכור את יום השבת לקדשו, כלום אתם עושים מלאכה בימות החול שאתם צריכים שבות בשבת? שוב, מה כתיב בה? לא תישא את שם השם אלוקיך לשווא, וכי מסע ומתן יש ביניכם שאתם באים לידי שבועה ויש צורך להזירכם מפני שבועת שווא? שוב, מה כתיב בה? כבד את אביך ואת אמך, וכי אב ואם יש לכם? שוב, מה כתיב בה? לא תרצח, לא תנף, לא תגנוב, וכי קינה יש ביניכם שאתם באים על ידה לידי רציחה, וכי יצר הרע יש ביניכם שהוא צריך הכתוב להזירכם על לא תנף? מיד הודו לו המלאכים לקדוש ברוך הוא שנאמר בתהילים ח', השם אדוננו מאדיר שמך בכל הארץ, ואילו תנה עודך על השמיים, לא כתיב כאן, שמעתה הסכימו המלאכים שראוי ליתן התורה לארץ. מיד כל אחד ואחד מן המלאכים נעשה לו אוהב למשה ומסר לו לימודו, איזה דבר כמתנה. שנאמר, עלית למרום, שבית השבי, לקחת מתנות באדם, ויש לפרש את המקרא כך, בשכר שחרפוך המלאכים מתחילה, וקראוך האדם, שהוא לשון שפלות המרמז על כך שנוצרת מן האדמה, לפיכך לקחת מהם לאחר מכן מתנות שנתנו לך כדי לפייסך, ואף מלאך המוות מסר לו למדוא איזה דבר, שהקטורת עוצרת את המגפה, שכן נאמר, אחר מחלוקתו של קורח שהתלוננו העם על משה, אתם המיתם את עם השם, והחלה המגפה בעם, ואמר משה אל אהרון, קח את המכתה ותן עליה אש מעל המזבח ושים קטורת, והולך מהירה אל העדה וחפר עליהם. פסוק שאחריו נאמר, ויקח אהרון כאשר דיבר משה וירץ אל תוך הקהל, והנה החל הנגף בעם ויתן את הקטורת ויחפר על העם. והוא אומר בפסוק שלאחריו, ויעמוד בין המתים ובין החיים ותעצר המגיפה. ואילו דאמר לי, ואם לא שאמר לו מלאך המוות למשה שהקטורת עוצרת את המגיפה, מי אב ידע וכי היה יודע מעצמו? הרי לא נכתב הדבר הזה בתורה. ויש לומר כאן מסברה שלא ציווה הקדוש ברוך הוא את משה לחפר על בני ישראל בקטורת, שהרי מקודם לכן נאמר, הירום הוא מתוך העדה הזאת ואכלה אותם כרגע, בהכרח שעשה משה כן מדעתו על פי מה שגילה לו מלאך המוות כשעלה למרום. כך מסביר המהרש"א. רואי ורבותיי, חי וראה, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדף פי ח' במסכת שבת עם הצגת 6 שאלות לשינון סיכום וחזרה, אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, מה הפירוש שהתורה נמסרה על ידי תליטאי? שאלה שנייה, מה לומדים מהפסוק והתייצבו בתחתית ההר? שאלה שלישית, הגמרא דורשת שישראל נמשלו לתפוח שפריו קודם לעליו, הרי אנחנו רואים שאין פיריו של התפוח קודם לעליו, התשובה בתוספות. שאלה רביעית, על מי נאמר עלובה קלה שמזנה בתוך חופתה? שאלה חמישית, מה הרע אחרי כל דיבור שדיבר הקדוש ברוך הוא, מאיכן זה נלמד? השאלה האחרונה, מה הרע אחר הדיבור הראשון שדיבר השם עם עם ישראל? אלה הם השאלות שלנו לשינון, לסיכום ולחזרה אותות אשר למדנו בתלמוד תורתנו בסייעתא דשמיא ענקית היום הזה, בדף פי ח' במסכת שבת, וכעת אל פנינתנו, שונה הלכות. כל השוי ביד אוכל בכל יום. בשונה הלכות אנחנו משננים מספר הלכות למעשה אודות אשר למדנו בדפינו היומי. כללו של דבר יהיה תלמיד חכם מן הנרדפים ולא מן הרודפים, מן הנעלבים ולא מן העולבים, ועליהם הכתוב אומר, באוהביו, קצה את השמש בגבורתו. זהו שונה הלכות שלנו על דף פי ח', דפינו היומי, וכעת אל משנתנו היומית, חלק א', סדר זרעים, מסכת שביעית, פרק ח', משנה ח'. אין לוקחים עבדים וקרקעות ובהמת מאה שהיא אסורה באכילה מדמי שביעית, שאין להוציא דמי שביעית אלא על דבר הראוי לאכילה או לשתייה. אם לקח אחד מהדברים הללו מדמי שביעית, יאכל כנגדן. כנגד הדמים שהוציא, יקנה מממונו דברים שהם לצורך אכילה ויוכלם בקדושת שביעית. אין מביאים קיני זווים וקיני זוות וקיני יולדות מדמי שביעית. כן זה שתי תורים או שני בני יונה, והם נקראים בשם כן הזב, או כן הזבה, או כן היולדת. אין מביאים אותם, לא קונים אותם מדמי שביעית, ואם מביא קורבנות אלו מדמי שביעית, יאכל כנגדן. יקנה מממונו דברי אכילה כנגד מה שהוציא על הקורבנות ויוכלם בקדושת שביעית. אין סכים, כלים, בשמן של שביעית שלא ניתן השמן של שביעית אלא לשיחת גוף האדם אבל לא לשיחת כלים. ואם סך כלים בשמן של שביעית, יאכל כנגדו כנגד שוויו של השמן שסך בו את הכלים, יקנה מממונו מאכלים ויוכלם בקדושת שביעית. מסכת שביעית פרק ח' משנה ת'. אור שסחו בשמן של שביעית רב לזר אומר, ידלק, יישרף האור מפני שהשמן של השביעית שנבלע בו אסור להשתמש בו. וחכמים אומרים, יאכל כנגדו, יקנה מממונו דברי אכילה כנגד שוויו של השמן ויוכלם בקדושת שביעית. אמרו לפני רבי עקיבא, אומר היה רבי אליעזר, אור שסחו בשמן של שביעית ידלק. רבי עקיבא למד אצל רבי אליעזר, וכשאמרו לו חכמים שכך היה אומר רבי אליעזר, אמר להם, שתוקו, אל תאמרו דין זה משמו. לא אומר לכם אשר רבי אליעזר אומר בו. כלומר שלא רצה לגלות להם את דעתו של רבי אליעזר. נחלקו המוראים בתלמוד הירושלמי, אחד אומר שרב לזר החמיר יותר ממה שאמרו בשמו, ואחד אומר להפך שרב לזר הקל בזה יותר מהחכמים, ולדעתו מותר לסוך כלים בשמן של שביעית. מסכת שביעית פרק ח' משנה י', ועוד אמרו חכמים לפניו, לפני רבי עקיבא אומר היה רבי אליעזר, האוכל פת קוטים כאוכל בשר חזיר. אמר להם רבי עקיבא, שתוקו, אל תאמרו דבר זה בשם רבי אליעזר, ברם לא אומר לכם מה שרב לזר אומר בו. דעתו של רב לזר לא אוכל לגלות לכם. ומבואר הטעם במפרשים, לפי שרבי אליעזר היה מקל מאוד בדין הזה. מסכת שביעית פרק ח' משנה י' המשנה החותמת את הפרק. מרחץ שהוסקה בתבן או בקש של שביעית, אף על פי שלכתחיל אסור להשתמש בה להסקה, הועיל והם ראויים אל למאכל בהמה, אז מכל מקום בדיעבד אם הוסקה בהם המרחץ, מותר לרחוץ בה. ואם יתחשבו, אם אדם חשוב הוא שבני אדם לומדים ממעשיו, הרי זה לא ירחוץ, שאדם כזה צריך להחמיר על עצמו. זו המשנה היומית שלנו, חלק א', ואנחנו חותמים את שיעור דפינו היומי, עם משנה יומית, החלק השני, לפי הסדר של מפעל המשנה היומית קביעותה, ואנחנו בסדר קודשים, מסכת קריטות, פרק ד' משנה ג'. המשנה ממשיכה בעניין מחלוקת רב לזר ורבי יהושע, שהובא במשנה הקודמת בעניין חיוב חטאת באדם שוודאי שגג באיסור קראת, אבל יש ספק מהו האיסור שעבר עליו. רבי שמעון שזורי ורבי שמעון אומרים, לא נחלקו רב לזר ורבי יהושע אם צריך שידע שוגג במה חטא על דבר שהוא משום שם אחד, ספק ששני צדדיו הם אותו שם של איסור, כגון אדם שהיו עמו בבית שתי נשים נידות ובעל אחת מהן בשוגג ואינו יודע איזו, שבזה הכל מודים שהוא חייב חטאת, כי הרי יודע על איזה עבירה עבר. על מה נחלקו? לגבי איזה ספק נחלקו רב לזר ורבי יהושע אם יש חיוב חטאת על דבר שהוא משום שני שמות, ספק ששני צדדיו הם שמות שונים של איסור, כגון אדם שעשה מלאכה בשבת בתבועה ואינו יודע אם קצר או תחן, שבחגון זה רב לזר מחייב חטאת, כיוון שאדם זה בוודאי חטא, ורבי יהושע פותר, כיוון שאינו יודע איזה חטא עשה. ומהכתוב לגבי חטאת או הודע אליו חטאתו אשר חטא בה, נלמד שאין חטאת בה אלא כשמבורר לחוטא במה חטא. מהכתוב אשר חטא בה שרבי יהושע למד ממנו, שכדי להתחייב חטאת צריך שלאחר שגיגת האדם יתברר לו במה חטא, ניתן לדרוש גם שצריך שתהיה פעולת חטאו מבוררת בשעה שעשאה, דהיינו שיעשנה במכוון ולא כמתעסק. על כן אומר התנא הבא, אמר רבי יהודה מקובלני מרבותיי, שפילו, מי שהיו לפניו בשבת, תאנים וענבים מחוברים ובא ללוקטם בחושבו שהוא יום חול ונתכוון ללקט תאנים תחילה ואחר כך ענבים, וליקט בלא כוונה ענבים תחילה, או שנתכוון ללקט ענבים תחילה ואחר כך תאנים, וליקט בלא כוונה תאנים תחילה, או שהיו לפניו תאנים שחורות ולבנות ובא בשוגג ללוקטם בשבת ונתכוון ללקט שחורות תחילה ואחר כך לבנות וליקט בלא כוונה לבנות תחילה, או שנתכוון ללקט לבנות תחילה וליקט בלא כוונה שחורות תחילה. בכל המקרים הללו רב לזר מחייב חטאת, שהואיל ונתכוון האדם לעשות את המלאכה והעשאה, אין זה בכלל מתעסק. ורבי יהושע פותר שכיוון שלא נעשתה מלאכה באופן שאדם חשב לעשותה, גם זה מתמעט מהכתוב אשר חטא בה, ונחשב בכלל מתעסק. אמר רבי יהודה, כששמע את הדבר מרבותיו, תמה אני אם אכן יפתור ברבי יהושע, כשאדם מתכוון ללקט שני מינים בסדר מסוים, וידו לקטם בסדר אחר, מדוע שיהיה פטור, כי מאחר שהוא התכוון ללקיטה זו, אין להחשיבו כמתעסק, רק משום שינוי הסדר. והתנה של המשנה מקשה על התמיה של רבי יהודה, אם כן שרבי יהושע אינו פוטר מחטאת אדם שעשה חטא בסדר שונה מכפי שהתכוון לעשות, למה נאמר בתורה אשר חטא בה? כלומר, איזה מקרה באה התורה למעט בזה? והתנה עצמו מיישב, הכתוב בא ללמד, פרט למתעסק, למעט מחיוב חטאת את העושה חטא בדרך של מתעסק גמור, דהיינו, כשלא נעשתה מחשבתו כל עיקר, כגון שלא היה מתכוון ללקט פירות מחוברים כלל, והלכה ידו ולקטה אותם, או שנתכוון ללקט מין אחד וטעה ולקט מין אחר. סיימנו בסייעתא דשמיא הגדולה את הפרק הרביעי במסכת כריתות, והולכים אנו מחיל אל חיל ולומדים משנה אחת מן הפרק הבא עלינו לטובה, פרק ה' במסכת כריתות משנה א'. המשנה דנה באיסור אכילת דם הנמנה לאל בין האיסורים שחייבים עליהם כרת, ומפרטת איזה דם חייבים עליו כרת. אומרת המשנה, דם שחיטה, דם היוצא כשממיתים בעל חיים, בשחיטה בצווארו, בבהמה, בחיה ובעופות, בכל המינים הללו, בין ממינים טמאים ובין ממינים טהורים, דם נחירה, דם היוצא כשממיתים בעל חיים בחיתוכו מנחיריו, ודם עיקור, דם היוצא בהמתה על ידי עקירת הסימנים ממקום חיבורם, ודם הכזה שהנפש יוצאה בו, דם שהוכז מבעל חיים מכל מקום בגופו, כגון לשם רפואה ויצאה בו נפשו, דם מכל המינים הללו חייבים עליו כרת על אכילתו. כעת מונה המשנה מיני דם שאין חייבים על אכילתם כרת, אבל דם התחול, דם הלב, דם הבלוע בבשר הלב, דם ביצים, דם הנמצא בביצי תרנגולת, דם דגים, דם חגבים ודם התמצית, דם המתמצא ושוטט מבעל חיים לאחר שקלה כילוח דם הנפש, אין חייבים עליהם כרת באכילתם שלא חייבה התורה כרת, אלא על דם הנפש של בהמה, חיה ועוף. רבי יהודה מחייב כרת בדם התמצית, שהכתוב ריבה הוא לקראת, אף על פי שאינו דם הנפש. זוהי המשנה היומית שלנו, וכאן אנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את שיעור דפינו היומי להיום, יום שלישי פעמיים כי טוב, י' בסיוון תשפ"א, סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא הגדולה את דף פ"ח במסכת שבת. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר, יום רביעי י' בסיוון תשפ"א, ונלמד את דף פ"ט במסכת שבת. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה וכל מלדי מיטב מנותן התורה. חילכם לא ראיתה חי וראי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.